במעמד רבנים, אישי ציבור, קהל נכבד, אני מתכבד לפתוח את הכנס הקדוש הזה לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון, כבוד הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, בסימן ההתיישבות המתחדשת בארץ ישראל. באיגרת ששלח למתיישבי ישע, בין היתר כתב, אין מעשה מוסרי יותר ממפעל התחייה של העם השב לארצו, לאחר גלות ארוכה, שאתם, מתיישבי ישע, מקיימים הלכה למעשה מצוות יישוב ארץ ישראל. ממשיך הרב וכותב, אין עוול מוסרי גדול מהניסיון לענות את נפשותיכם בענייני גירוש ונטישת אדמת אבותינו. קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את המרא דאתרא, הרב יוסף ויצן, בבקשה.
אני ממש פותח רק משום שאנחנו זוכרים את כל הביקורים של מורנו ורבנו הרב אליהו כאן ביישוב, ואנחנו זוכרים איך שבכל עת שהוא היה מגיע לכאן, אחד מהדברים הבולטים זה היה לתת מקום למרא דאתרא, וזה היה איזשהו דבר שלא רק אני הרגשתי אותו, אלא ממש גם כל עמיתי הרבנים הרגישו איך שעם כל גדולתו, ממקום שמצאת את גדולתו, שם מצאת את ענוותנותו הגדולה. אז כדי להמשיך את הדרך שסלל מורינו ורבינו, אז נהניתי רק להזכיר את העניין הזה. בוודאי עוד נשמע דברים גדולים על דמותו של מורנו ורבינו. אנחנו כל כך הרגשנו צורך בתוך ה-30 ביום פטירתו של אור החיים הקדוש, שאנחנו, יש לנו הרגשה פנימית כזאת שיש ממש הדמויות נוגעות אחת בשנייה, יש כל כך הרבה דברים משותפים. אז אנחנו בוודאי רוצים למלא את כל החלל הגדול שנפער בליבנו על ידי הזיכרון של הדמות המופלאה הזאת שלא תמוש מתוכנו, והנחמה הגדולה ביותר שלנו תהיה אם נזכה מעט מעט ללכת לאורו הגדול. אני מקצר בדברים, מבקש מהרבנים האחרים שיעירו את דמותו הגדולה.
אני מתכבד להזמין את מר מוטי יוגב, סגן ראש המועצה.
ברשות המרא דאתרא, ברשות מורנו רבנו הרב דב ליאור, כל הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ויישר כוח גדול לכל המארגנים, ובשבח אכסניה, קהילת קודש פסגות, וכל המתאספים פה לאחוז בשיפולי גלימתו של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו. קטונתי מלדבר רק בשמו של ראש המועצה שנבצר ממנו עקב מצוות כיבוד אב ואם, ברוך השם, עד 120, ונדרש לנסוע לאקו, ורק לומר שבפרשת השבוע שלנו אנחנו בדיוק נמצאים, האמת ששני דברים, אז אני אדבר גם אסוציאטיבית וקצר. ההקשר בין בלק לפנחס הזכיר לי משום מה את מורנו ורבנו הרב אליהו, מהקנאה לדבר השם, זו הלכה בכל מישורי החיים, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, ואל בריתי שלום, ואל יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אומר ראשי, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה, מנה עליהם מנהיג שסובל כל אחד ואחד לפי דעתו. ובסיפור קצר שככל שניסיתי להיזכר מתוך כיבוד פני רבו ברגל, הוא היה דווקא בפסח בדירה, ואני מאחור ומחכה שהמכובדים, שיהיה זמן, כי היה צפוף, ועוסקים בבן איש חי, ואפילו מישהו פיית משהו בניגון ספרדי, והנה נכנסים, כפי הנראה, שני תלמידי חכמים, שאחד מהם היה כנראה ראש ישיבה ליטאי חרדי, והרב מסמן שהתקרבו אליו, ומיד צולל איתם, שואל אותם באיפה הם עוסקים, צולל איתם בים התוספות הראשונים והאחרונים, לפי כבודם ומעלתם ושמחת חגם. וכשהם יוצאים כעבור כרבע שעה, והיה שם אב עם ילד קטן, ומיד הוא עם הילד הקטן, בשאלה באיפה הוא עוסק, ובשמחת משמח את האב על חוכמת בנו, וסימנו לו שיש איזושהי אישה, ומיד יצא אליה משהו לאיזשהו ייעוץ בחדר צדדים מהדירה. ולאחר מכן, הדגש שרציתי לומר, פשוט חוויתי את אותם מעברים שיהיה סובל דעתו של כל אחד ואחד, איש על כל העדה שרצה לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ועל העבדה הזאת, ואינני רוצה להאריך, אלא באתי ללמוד ולא ללמד, שיהיה לילוי נשמתו ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
אני מתכבד להזמין את מי שפעל ופועל רבות ללא חת וללא מורא, בעוז ובגבורה, לשלמותה של ארץ ישראל, ואשר עמד בנושא זה בהתייעצויות רבות עם מרן הרב זכר צדיק לברכה. רבה של עיר האבות קריית ארבע היא חברון, ראש רבני ישע, כבוד הרב הגאון הרב דוב ליאור, בבקשה.
טוב, קהל נכבד וקדוש, ובראשו כבוד אמיתי הרב מרד רטרה, הרב יוסף ויצן שליטה, הוא הזכיר בדבריו בשם מורנו רבינו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שתמיד כשהיה בא למקום היה מכבד בראש ובראשונה את הרב מרד רטרה. אני צריך לומר את זה גם על מורנו רבינו הרב ציודת זכרונו לברכה, כשהיה בא איזשהו יישוב, מישהו מהתלמידים של הישיבה היה רב, הדבר הראשון כשהוא בא לישוב, היה הולך כאילו להגביל את פני הרב מרד רטרה, למרות שלא, שזה לא באותו מישור, אבל משום כבוד התורה, משום כבוד הציבור, כך היה נוהג. התכנסנו פה היום, הערב, לעצרת אזכרה לזכרו של מורנו ורבינו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שעוד אמנם עוד לא מלאו 30, זה כאילו מסתיים הפרק זמן של האבילות, כפי שחז"ל אומרים מסכת מועד קטן, שהדרכתה של תורתנו הקדושה היא מקיפה את כל תחומי החיים, גם כשקורה אסון ומסתלק מישהו ממשפחה, חז"ל הדריכו, יש ימים לבכי, יש ימים להסבט, ויש ימים לאבילות. בדרך כלל האבילות מסתיימת כעבור 30 יום, חוץ מילדים על הוריהם, משום כבודם, זה נמשך עד י' בית חודש, וההספדים בדרך כלל עד שבעה, אבל חכם שנפטר, אני חזרנו במסכת שבת, חכם שנמכר הכל קרוביו, שואלת הגמרא, הכל קרוביו סנקא דדך, אלא הכל כקרוביו, והאבילות כלפיו וההספדים יכולים למשך אפילו עד י' בית חודש. ולכן, למרות שזה אחרי שבעה, ודאי שזה אותו הזמן, החכם, יש עניין להספיד, יש עניין להעריך את גודל האבידה, מה שקרה לעם ישראל, להסתלקותו של אותו גברא רבא לגנזי מרומים. גם כשאנחנו מספידים על מישהו, לא הייתי אומר שאנחנו יכולים להתיימר שאנחנו מקיפים את כל התחומים ואת כל מלות הנפש שהנשמה הזאת קיפלה באישיותה. יש גמרא בסוף מסכת יבמות, ממש בדף אחרון, כתוב ריגלי, שלושה ריגלי, הייתה איזושהי שאלה, אישו את זה שלושה ריגלי. מביא רש"י בשם תשובת הגונים, מה זה ריגלי? אומר שביום הסתלקותו של אדם גדול היו מתכנסים התלמידים, הקרובים, הידידים, ועולים על קברו, כל אחד ואחד היה אומר איזשהו שמועה. כלומר, חז"ל בתלמוד רצו להביע לנו שגם כשאדם מסתלק ומספידים אותו, לא תמיד אפשר להקיף את כל הגודל וכל אוצרות הרוח הגדולים שהנשמה הזאת הכילה. לפעמים נעלם ממישהו, נקודה הזאת, הנקודה הזאת, וכשמתכנסים ביום ההסתלקות או מתכנסים לעצרת אזכרה, כל אחד ואחד מעלה נקודות שבתחילה אולי לא שט ליבו, ובהצטרפות כל ההיבטים שכל אותם אישים שהכירו אותו יכולים להעיר מה הנשמה הזאת העירה כדי להנחיל את זה לדורות הבאים. כך מפרש רש"י בשם תשובת הגונים, אין לי ספק שכל התכנסות בכל מקום לזכרו של מורנו ורבינו רב מרדכי אליהו זצ"ל היא תאיר את נשמתו לדור הזה ולדורות הבאים. אצלנו בתורה כשמדברים על הספד, ההספד הראשון שמוזכר בתורת משה זה הספדו של אברהם אבינו על שרה אמנו. הפסוק אומר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה המילה ויבוא, מה זה מדובר במקום אחר, לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, זה מחלוקת הראשונים, אבל מה שנוגע לענינו, לבכות, לספוד לשרה ולבכותה. הרי מפרשים עומדים שבדרך כלל הבכי הוא קודם להספד. הבכי זה הבעת הצער והכאב ועוגמת הנפש הגדולה שנגרמה לאותה משפחה, לאותם קרובים, לאותם מכירים ואותם מעריכים שהנשמה הזאת הפתה להם בהיותה בתוכנו. ולאחר מכן עוסקים בהספד להעריך את פולו, את מעזב, את ההתנהגות שלו, את כל מערכת ההשפעה, מה שאותה נשמה בהיותה בתוכנו בעולם הזה, מה שהשפיע, מה שהקרינה. אצל אברהם אבינו התורה מקדימה ויבוא אברהם לספוד לשרה ולאחר מכן לבכותה. הרי לכאורה איפכא מבוא אליה, קודם כל בוכים ולאחר מכן מספידים. טוב, יש בזה גם על דרך הפשט, היות והוא בא ממקום אחר לפי שיטת רש"י, הציבור כבר ירד שם משום כבוד הציבור, קודם כל הספיד ואחרי זה ברא. אבל יש בזה הסבר יותר עמוק. הסתלקותו של אדם יש איזו השפעה והשלכה על שני תחומים. קודם כל על המשפחה הקרובה שנקרע מהם נשמה יקרה שחייתה איתם, יוקשורה איתם ודגה איתם, הם חשים בחסרונם. ולאחר מכן החסר שיש מבחינה ציבורית, מבחינה הנהגתית, מבחינה קהלתית, מה שהציבור חסר, להעריך את פועלה של אותה נשמה, מה מכאן ואילך חסרנו. אצל אברהם אבינו מצד האישי הפרטי, בעל שהיה אסון, אשתו נפטרה, אבל לא חל איזשהו שינוי בהנהגה של אברהם אבינו באותו זמן. יצחק כבר היה גדול, יצחק כבר המשיך. עיקר ההקפדה הייתה להעריך את מעשיה של שרה אמנו, מה היא פעלה, מה היא השפיעה, מה שהיא הקרינה, מה שהיא עשתה. הרי חז"ל אומרים בזמן שהניקה בנים שרה, לא רק שהיא הניקה, כמה עקרות נפקדו, וכמה אנשים יוכלו להניק את ילדיהם, ואיזה ברכה ואיזה טובה ירדה לעולם. כשצדיק נמצא בעולם הוא לא חי לעצמו, הוא חי לכל אותו הדור, כמו שהמפרשים אומרים אצל יעקב אבינו, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה זה? יעקב אבינו חי בארץ מצרים? לא היו שם עוד אנשים שחיו בארץ מצרים? כל אחד היה חי בתוך 400 שלו. חיותו של יעקב אבינו הורגשה בכל ארץ מצרים. כשיעקב אבינו בא, הנילוס עלה והרעב פסק. וכל 17 שנה שהוא יחם במצרים, כולם, גם המצרים הפשוטים, חשו בהשפעה הצדקנית של יעקב אבינו. הרי בתוספת המסכת סוטה מוזכר, יש טען אחד שסובר, לאחר שיעקב אבינו נפטר, אז אותם שנות הרעב שהיו אמורים להיות בהתחלה, הם הושלמו אז, גיזו, כולם חשו בהסתלקותו של אותו צדיק. אם כן, ההספד זה להבליט מה הציבור הפסיד, מה אנחנו חסרים, כדי שנדע להעריך לעצמנו ולסגל לעצמנו, איך אומרים,
לתפוס בשולי גלימה של היי גברה רמה, שאנחנו משהו מן המשהו ניקח גם לעצמנו, שנשתדל ללכת בדרכיו, ליישם אותם ולהמשיך את זה גם לדורות הבאים. אם כן, זה מה שנוגע מצד ההספט, החשיבות שיש, וזה אין ספק שכל המרגמנים את האירוע במקום הקדוש הזה, ודאי שיעמדו על הברכה, שינחילו עד כמה שאנחנו מסוגלים להכיר את גודל ההשפעה של היי גבלה רבה לדור הזה, בייחוד לדור הצעיר, לבני תורה, וגם לדורות הבאים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כדי להכיר במקצת את אישיותו של היי גברה, הייתי אומר שאישיות שאפשר לומר, כמו שחזל אומרים ביטוי הזה, על אנשים גדולים בתקופת בית שני, איש אשכולות. אשכולות זאת אומרת שבן אדם הזה שילב באישיותו כמה וכמה תחומים. הן בתחום התורה, הן בתחום התפילה, והן בתחום ההנהגה הציבורית. כשאנחנו מדברים מתחום התורה, הרי עוד מצירותו, השקידה שלו, ההבנה שלו, החריצות שלו, עולמה של תורה, זה היה עולמו. הוא היה שקדן ולמד, וגם נתמנה לדיינות, ותרם שנים על גבי שנים למערכת המשפט של תורה, ברמה גבוהה, במשך שנים על שנים, ביושבו למשפט ולדון את בני עמו. גם גדלות בתורה, השיג והשיח שלו, שהיה למתלמידי חכמים, בכל התחומים, הרי כמו שחז"ל אומרים, במסכת קלה, תמיד חכם אמיתי זה נקרא, מי שאפשר לדבר איתו, או שואלים אותו דבר הלכה, בכל מקום, ואומרה. ככה הגמרא, ככה חז"ל אומרים, במסכת, לחפש אישים כאלה, זה צריכים לחפש בנירות. אני זוכר שקראתי בשוט, שאלו שהתנגדו לחידוש השמיכה בזמנו של מרן הבית יוסף, הם אמרו שהרמב"ם כותב בסנהדרין ממנים אנשים שיודעים לראות בכל התורה כולה. אז על, עוד על הרבו של יוסף, מרי בי רב, אמרו איפה יש לנו אחד כזה? על הבית יוסף אמרו דבר כזה. אנחנו עומדים מתפנה, איך? הרדב"ז ואמר הלב"ח שהתנגדו בזה. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת שהחכם הוא לפי הדור. הרי אף אחד לא יגיד שאני כמו רבי עקיבא, שאני כמו רבי יהודה הנשיא, אלא בדעתם לאותו דור, אדם ששולט בכל מחמני התורה, יכול להורות בכל דבר, הוא לא חייב על המקום. יש שאלות שגם תמיד חכם גדול צריך לפעמים לעיין במקורות, זה לא חיסרון, יש כאלה פוסקים אומרים שלא יפסוק, אפילו מי יודע, אלא אם כן הוא מסתכל בשולחן ערוך ונושא כליו. אבל בכל אופן, אין ספק ש... מורנו רבי הרב מרדכי אליהו, הוא היה איש האשכולות שכל מחמני התורה, ולא רק, הרי בדרך כלל לפעמים יש אלה שהתעסקו רק בניגלה, שהתעסקו רק בניגסטר, אצלו היה שילוב, הן תורת הניגלה והן תורת הניסטר, היה בקיא ושוחה בהם, ידע את כל תחומי התורה, זה למצוא אישיות כזאת, זה נף, מילתא זוטרתיב. זה מה שאנחנו זכינו לראות באישיות הגדולה הזאת, בנשמה הזאת, שהקרינה והשפיעה עשרות שנים בתחום התורני. אבל גם בתחום התפילה, יש לפעמים אנשים, הוא ילד גדול בתורה, אבל נושא של תפילה זה לא התחום הספציפי שלו. אצלו הנושא של תפילה תפס מקום מרכזי. הרי השבת קראנו על פטירתו של אהרון. יונתן בן עוזיאל אומר, כשמשה רבינו הספיד את אהרון, הוא אמר שנאבד מאיתנו עמוד צלות הון די ישראל. כלומר, עמוד יסוד התפילה. אם כי כל גדלותו של משה, עיקר גדלותו של משה היה בתחום הנבואה, בתחום התורה, בתפילה, אהרון היה אפילו יותר גדול. וזה לא מפחית ממלאתו ומכבודו של משה רבינו. בתחום הזה, הרי הם היו שני ראשי סנדרות. כל אחד היה בתחום אחר, ברור שמה ששייך לפיפולת דורייתא וכל זה, זה היה משה. אבל בסברה ישרה, גם אהרון. הרי מי שזוכר שהתורה מדגימה בפנינו ויכוח בפרשת שמיני, יש שלושה פסוקים בפרשת שמיני, שם עם החטאת שנשרף. והגמרא במסכת זבוכים מקדישה כמעט שלושה דפים, מחלוקת תנאים, איזה חטאת נשרף ולמה הוא נשרף. יש מחלוקת תנאים. והיה שם ויכוח, התורה כותבת את זה בשלושה פסוקים בקיצור. אחרי זה כתוב בסוף הוויכוח, וישמע משה, ויטב בעיניו. משה רבין אמר להם, למרות שאתם עוננים, היות יש לכם דין של כהנים גדולים, אתם הייתם צריכים לאכול את זה גם בנינות. אז אהרון אמר לו, אם שמעת בקודשי שעה, מי אומר שגם חטאת ראש חודש, שתי ראש חודש, שזה קודשי דורות, שגם זה מותר. ומשה רבינו הודה. יש לנו עוד ויכוח בתורה שהתורה מדגימה בפנינו. בפרשת וישלח, בפרשת יעקב ברים ועשו, כשהוא ברח בחזרה מלבן, התורה כותבת לנו ויכוח בין יעקב ועשו, גם כן ויכוח בין שני אנשים. מה אומר יעקב אבינו לעשו? מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריי? מה מצאת מכל כלי ביתך? מה לקחתי? מה עונה לו הרשע? הבנות בנות, היי והבנים בניי. זה לא, לא תשובה לעניין בכלל, זה רשעות. כשיש ויכוח עם רשע, שלא לא אכפת לו ללמד, לא שייך ויכוח. אבל כשיש ויכוח, אנשים שחותרים לאמת, משה רבינו וארון, משה רבינו לא חש מלהודות, תסווג, ואית בני משה. זה רואים גדלות. האדם הענף ביותר שתורה מידע עליו, שחתירה לאמת היא במו, היא נר לרגליו. על ארון, קראנו שמשה רבין אמר, אמוץ לטון ישראל. לא נגזים אם נאמר שבדור הזה, נוכל לומר הרב מרדכי אליהו, הוא היה עמוד התפילה. מי שזוכר את עצרות התפילה הגדולות, לפני גירוש והרס של גוש קטיף, אם עשו את זה על יד הכותל המערבי, אם עשו את זה בנווה דקלים, אלפים אלפים של אנשים הגיעו, וגם מי שלא הגיע אז הם התפללו במקום של עצמם, לעשות עצרת כזאת, ואין לנו ספק שהתפילות הפקיעו שחקים, ומי יודע כמה ייסורים קשים עוד מנעו התפילות הללו, מי שחלילה עם בלעדיהם. תפילות לעשות בצורה ציבורית, עם תקיעות שופר, על יד הכותל מרבי, ונאמר גימור מידות, עם עומק הכוונה על פי חוכמה הפנימית, זה לא כל אחד מסוגל. זה משהו שהיה בשורש נשמתו של מורנו רבינו, גדלות בתורה וגדלות בעמוד התפילה. וכשאנחנו באמת מנסים לראות את גודל העבידה, לא נגזים אם נאמר, מה שחזל אומרים, מעין דבר כזה מה שחזל אומרים על אברהם אבינו. כשאברהם אבינו נפטר, אז חזל אומרים במסכת בבא בתרא, איך הספידו אותו? אמרו עליו, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שעבד קברניטה. הרי אברהם אבינו כשנפטר, כל גדולי עולם באו לספיד אותו, ללוות אותו. הרי הוא, על אף הרי נאמר, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הם הכירו בו בתור האוטוריטה הרוחנית הגבוהה ביותר באותו דור. לא זיזלו בלילה, חלילה, במתו של אברהם, אמרו, אנחנו לא מסוגלים לחיות בחיי קדושה, בחיי פרישות דרמה כזאת, העריכו את זה. וברך מברכך, זה בריחתו, ברכה של יעקב, של אברהם אבינו. ואברהם אבינו העריך אותו, שהוא היה גם מנהיג מדיני. הרי אברהם אבינו ניצח את ארבעת המלכים, כשהוא רדף, לאחר שהם שבו, את לוט, וארבעת המלכים זה לא היו מפקדי כנופיות. המדרש אומר שהיו ארבע אימפרטורים, זה כמו, לפי המושגים של אז, זה היה מעצמות. ואברהם אבינו עם מספר מועד של חיילים, ניצח את האימפרטורים, זאת אומרת, הוא הכניע מעצמות, לפי המושגים של אז. זה היה מוערך, הן מבחינה הנהגה מדינית, והן מבחינה הנהגה רוחנית. המשל שחזל אומרים, אוי לה לספינה שעבד כבר ניתה, ואוי לו למה שעבד מנהגו, חזל לא סתם אומרים שני משלים. כל משל רוצה להביע פן מסוים, שהמשל השני אין בו. ספינה שנמצאת במצוקה, הים סוער, והכברית פתאום נפצע, נעלם, הם נמצאים ממש בסכנה, כרגע. איך לנווט את הספינה לצאת מתוך הנחשולים הגדולים. אבל למצוא כברנית, זה כמו למצוא בעל עגלה בדור הקודם שהניגו את הסוסים עם עגלה. זה אפשר למצוא, זה לא דבר מקצוע שאי אפשר. אבל הם לא בסכנה מיידית. מה שאין כן בספינה, הסכנה היא מיידית. אוי לו לעולם שעבד מנהיגו. כשנפטר בן אדם שהוא מנהיג העולם, אז לא אמור שהעולם על המקום הוא בסכנה. בטווח ארוך, הדברים ילכו וידרדרו אם אין הנהגה כמו שצריך, אז כל החיים השקטים, המשולבים, הממוסדים, עלולים להתמסמס. אבל זה לא מיד. אבל למצוא מנהיג, זה קשה מאוד. זה לא כמו למצוא בעל עגלה או למצוא אישו כפרית. בשביל זה צריכים כישרון, בשביל זה צריכים תכונות נפש וכישורים. למצוא דבר כזה זה קשה, אבל העולם לא מסוכן. כשאברהם אבינו הסתלק, חזל אומרים שהעולם הספיד אותו, יש פה שני הפסדים. הן קשה למצוא, והן אנחנו כבר בסכנה על המקום. אוי לספינה שעבד כבר ניתן. לא נגזים אם נאמר, ביחס למורנו ורבינו, הרב מרדכי אליהו. כושר ההנהגה שלו, מלבד מה שמנינו, על תורה, גדלות בתורה, בכל התחומים, ותפילה, כושר מנהיגות. המנהיגות שלו, שהציבור מקיבל את האוטוריטטה הזו, שראו פה בתור מנהיג, שכל החוגים במדינה, לצרינו הרב, עם כל ההתפצלות של הדתיות, ויש כאלה שעושים פולחן מהפלחות, כאילו שאלו יש להם תורה אחרת ואלה יש תורה אחרת. כולנו יש לנו תורת משה, כולנו יש לנו שולחן ערוך, והרמה לא כתב שולחן ערוך בפני עצמו, הוא הגיע על המחבר, שיש דברים אלו מוגח, אבל המחלוקות הן לא מחלוקות בתשתית ובבניין, לפעמים, בדברים, הוא אוכל צ'ורנג והוא אוכל קובני, אז מה? איזה דברים יש בזה? איזה דברים משניים, זה לא דברים עקרוניים. יש תורה אחת. בזה הוא חיזק את מעמדו של מרן בית יוסף, שהשולחן ערוך הוא ספר לכל כלל ישראל. הוא היה מקובל על כל החוגים, ספרדים, אשכנזים, לא משנה מאיזה עידה, גדלות שלו בתורה, וידע להורות לכל אחד ואחד בהתאם למסורת שלו, בהתאם להתנהגות שלו. מישהו תימני צריכים ללעות לו, בייחוד אם הוא הולך לפי הרמב״ם, צריכים להגיד לו שרמב״ם סובל כך וגרה. אם הוא שייך לצפון אפריקה, צריכים להגיד, אתה נוהג כך וגרה. אם הוא שייך לבגדד, אתה נוהג כמו איש בן חי. כל אחד, אחד, בית אין, וזה לא סתירה, כל אחד צריך לנהוג. לפי מנהגי עידה שלו, כמו שחזון אומרים, אל תיטוש תורת אמך. מנהגי עידה הם חייבים את הבנים. אבל אם אביו שלי מישהו, היה חסיד, היה קם תיקוני חצות, והיה קם כל יום בבוקר לתפילת ותיקין, והיה הולך לטבול, ודאי שזה מנהגים יפים וטובים, אבל זה לא מחייב את הבן, אלא אם כן הוא קיבל אותם מצד עצמו. מה שאין כן מנהגי עידה, על זה נאמר, אל תיטוש, תורת אמך. לפעמים בעל תשובה, פעם שאל אותי, האבא שלו, הוא לא שמר שום דבר, והוא עכשיו התעורר, לפי מה הוא צריך לנהוג? אמרת לו, לאיזה עידה אתה שייך? אתה צריך לנהוג לפי מנגיד, אבא שלך לא קם לתפילה בשבת, או שנסע בשבת לים, חולשה. אז מה, אתה תמשיך לדבר, אתה מבין עכשיו שזה דולך לא נכונה. אתה צריך לנהוג לפי מנגי העידה שלך. כן, הוא היה רבם, הייתי אומר, שכל ישראל, לא עידה מסוימת, שכל ישראל, לכל אחד הוא ידע להורות בהתאם למנגי העידה שלו. ולכן העבידה הגדולה שהוא נסתלק, זה אבידה לציבור כולו. אם אתם זוכרים, הרי בפרשת שמיני, באותו יום שקרה האסון הזה של פטירתם של נדב ואביהו, שזה כאילו שיבש, ערבב את שמחת כלל ישראל, משה רבינו אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש לפני כל העם הכבד, ובכל בית ישראל, יפקו את השריפה ששרף השם. כלומר, הסתלקותם של נדב ואביהו זה לא רק אסון פרטי שקרה לכם, למשפחה. זה דבר שנוגע לכלל ישראל, חוץ מצד גדלותם. אבל אתה, כהן גדול, ומה שקורה לך, אתה ממשיך לעבוד. זהו גדלותו של כהן גדול, וידום אהרון. למרות שכהן גדול הוא עונן, ונפטרו לאחת משבעה הקרובים שלו, הוא ממשיך לעבוד, הוא מבליק על היגון הפרטי שלו, כי הוא שליח של כלל ישראל, והוא כאילו, הוא לא חי לעצמו. טוב, אי אפשר לדרוש את זה מכל אחד, רק מכהן גדול דבר כזה. ורואים שיש בכוחות הנפש של אדם להתרומם לספירה כזאת. האבידה הגדולה הזאת, מה שקרה פה בהסתלקותו של מורנו רבינו, זה האבידה של כלל ישראל, וכל בית ישראל יפקו את השריפה של שרף השם. וכשאנחנו נתבנים באמת מבחינת ההנהגה, אצלו ראינו הנהגה של כישרון ואוס של תורה, וגבורה של תורה שעשויה ללא חת. אתם יודעים רבותיי, שהוא לא נמנע מלהביע דתו, דעת תורה, בנושאים ששכים להנהגה, שהמדינה לא תמיד הסכימה עם זה, לא תמיד השלימה זה, כתוצאה מהחולשות. ההתנתקות ממורשת ישראל הביאה בכנפיה גם התנתקות מהלאומיות, וההתנתקות מארץ ישראל הקדושה. וראי, מי שלמד תלמוד ומפרשת, במסכת, בבא קמא, בפרק רביעי, דומני, סימן ת' בים של שלמה, אומר המרשל, שמורה הוראה, תלמיד חכם, ששולים אותו דבר הלכה בנושא מסוים, וזה לא ימצא חן בין את זה, או לא ימצא חן בין יהוא. הוא חייב לומר מהי דעת תורה, אפילו אם זה כרוך בסיכון שלו. שם דובר בזמן שרומי ששאלו, שור שלכם שנגח שור שלנו פטור ושלנו, כן, הוא אומר שחייבים לי, כמו שיהיה זה כרוך בסיכון. מישהו בן תורה אמיתי, הוא לא נמנע מלהביע את דעתו, גם אם זה לא ימצא חן בעיני מישהו. וזה מה שאנחנו ראינו באישיותו של רב מרדכי אליהו, בייחוד בתחומים, ביחס לארץ ישראל, שאנחנו יודעים שהמדיניות היא חלושה. אני לא רוצה להגיד שכל ראשי ממשלה של ישראל, או כל השרים, רוצים להסגיר את ארץ ישראל מתוך רצון פנימי. נאמר, למד עליהם זכות, יש חולשות, והם לא עומדים בלחץ. מי שאין לו עוז של תורה, קשה לו לעמוד בלחץ. והוא אמר את דתו באופן חד משמעי, שארץ ישראל, אסור להסגיר ארץ ישראל. ואנחנו נקרא גם פרשת השבוע, שחזל הדגישו והבליטו את מעמדם ואת מעלתם של בנות צלפחד, שהם חילבו את הארץ, בזמן שדור המדבר אמנות ניתנה ראש ונשו במצרים, וחטא המרגלים חטו, והנשים של אותו דור לא חטו. ובנות צלפחד זה היה פרט שיצא מן הכלל, לא למד על עצמו, אלא על הכלל כולו. ראיתי באמת הסבר יפה, איך אנחנו רואים שבנות צלפחד, שנקרא שבת, הם חילבו את הארץ. הרי הם ביקשו, תנה לנו אחוזה בתוך החבין. אולי סתם? הם רצו, הם מחלקים את ארץ ישראל, הם מחלקים ירושה. גם אנחנו רוצים, כמו שאנחנו לפעמים שומעים, שבעיתון מתפרסמת הודעה על צף ירושה. פתאום בא מישהו, בן דוד, אף אחד לא הכיר אותם, אני גם כן רוצה לירוש, אני גם קרוב שלה. מחלקים בחינם, למה לא? ואחרי זה היורשים האמיתיים צריכים להוכיח שהוא לא. כסף, זה לוקח תרחה וכסף. אם בנות צלופת היו רוצות סתם נחלה, היו יכולים להצטרף לחצי שבט מנשה, שקיבלו באב הירדן ארץ נחלה, עיינות ותומות יוצאים בבקעה, והר, מי שביקר פעם ברמת הגולן, איזו אדמה טובה, חקלאית, ויש שם קור, בקיצור, אדמה מאדמות הטובות, יש מאדמה בירושלמי, שארץ חצי שבט מנשה, מביאים גם ביקורים, זה גם ארץ זבת חולה ודבת, זה לא כמו אב הירדן אחרת. הם אמרו, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אחי אבינו לקחו בעבר הירדן המערבית. זה עמק חפר, שם לקחו. מכיוון שעיקר קדושתה של הארץ היא בעבר הירדן המערבית. אומנם גם שם מי שגר. לא יצויר שהיינו זוכים לשחרורה של עבר הירדן במלחמת ששת הימים. ויהודים היו רוצים להתיישב בעירוויד, בג'לס, בגרש, ודאי שהם קיימים מצוות יישוב הארץ. זה לא כמו ירושלים, אבל יש 10 דרגות של קדושה, אבל זה ארץ ישראל. הם רצו דווקא עבר ידן המערבית, משום ששם זה עיקר קדושתה. וגם משה רבינו, אם סיכון היה נותן לעבור דרך ארצו, אז מה, הוא היה משאיר את עבר ירדן בידי סיכון ואוק? אלא בינתיים הוא לא כובש את זה. הוא רצה לכבוש את עבר המערבית, ליישב את כל השבטים שם, ולא שאת עבר ידן יחפשו פרטנר לשלום להסגיר לו. והם, אז היו, לפחות היה להם שכל שהם היו מקבלים, היום יש לנו מזל שרבוך מקשה את עורפם, שהם אי אפשי, הם יתאפדו כל דבר, ואנחנו ננצל את ידי עבודה ערבית, זה חוץ מזה. אבל לא שמשה רבינו חיפש את מישהו, אלא הוא רצה להעביר את כולם שישבו פה, ועבר ידי המזרחית, היא תהיה שדות מרעה ופלחה וכדומה. בכל אופן, הם חיבבו את הארץ, זה אנחנו קוראים בשעת השבוע. תנה לה נחוזה בתוך החי אבינו. זה היה עוד לפני הכיבוש. מראש אי אפשר יהיה לדעת כמה שנים זה לקח. אחרי זה חזל אומרים שזה לקח שבע שנים. זה לא כמו ברחמת ששת ימים, שזה לקח כמה ימים לשחרר כליבה של ארצנו. אז זה לקח שבע שנים. בוא רואים שהם חיבבו את הארץ. וזה התגלה בנשמתו של מורנו ורבינו. כל מה שקשור לארץ ישראל, כל מה שקשור להתיישבות, איך שהוא תמך ואיך שהוא סעד ואיך שהוא דרבן ואיך שהוא נתן את המוטיבציה לכל הדברים האלה, ראו בו את הדבר הזה. ויותר מזה, לצרינו הרב, ישנם חולשות בחוגים מסוימים, גם בציבור הדתי, שחושבים שחוקי המדינה הם עומדים מעל חוקי התורה. השם ישמרנו. אצלנו צריכים לדעת שאצלנו התורה היא מעל כל החוקים. וזה לא משנה אם זה ממשלה, או שזה כנסת, או שזה בג"ץ. כל גורם שעושה חוק או נותן הוראה שנוגדת את תורתנו הקדושה, יש לזה גדר של גזירה על כל השלכותיה, ויש לנו הדרכה בתלמוד, שלפעמים אדם חייב אפילו למסור את נפשו, שלא לעבור הדבר. אם זה גזירה, לא ניכנס לכם לפרטים, אבל בעיקרון הוא. כל נושא של הנהגת המדינה, דין המלכות הדינה, זה בדברים שלא באים בהתנגשות, עם הדרכתה של תורה. אבל אם זה בא בהתנגשות, אצלנו התורה היא מעל כל החוקים. זה לא משנה אם ג'ון או היוון גוזר את הגזירה, או אנשים חלושים מתוך עמנו עושים חוק כזה. ופה ראינו את גודל, את כושר עמידתו, ואת חוסנו של מורנו ורבינו, איך שעמד בתוקף, בורא אחד השני, שאסור לאדם שומר תורה מצוות, לתת יד, לפנות יהודים, או להסגיר שטח לידי האויב, או לגרש אותם וכדומה, זה נגד תורתנו הקדושה. לנו יש מצווה, והרישתם אותה, וישבתם בה, שבעוד כשבועיים, אנחנו אמורים לקרוא את זה בפרשת מסעי, שיש לנו מצווה, כפי שהרמב"ן כותב, והרישתם אותה, וישבתם בה, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, אסור לנו להסגיר את זה, אסור לנו להשאיר את שמותה, שמותה של ארצנו, יש לנו מצווה, לבנות בתים, לנטוע כרמים, לעשות פלחה, כלומר שבכל מקום יהיו ניכרים סימני חיים של עם ישראל. זה, הוא היה אחד האישים הבולטים בתחום הזה, עמד בתוקף ללא חת וגילה את דתו, דת תורה בנושאים הנהגתיים. ואין ספק שהיום שהציבור הוא חלש במידה מסוימת ומבולבלים חלק, לא יודעים. אני זוכר שפורסם אז הקרוז הזה חתום על ידי הרב שפירא והרב אליהו, ביחס שאסור לעשות את האווירה הזאת של, כן. אז קמו אנשים, רבנים, נזקנים, והעיזו לחלוק. תראו רבותיי, אחד אמר, מה זאת אומרת שאסור לחלוק? התורה היא נתונה, ודאי שכל אחד זכותו להביע דעתו בדברים האלה, אבל אתה צריך לבסס את זה. אז סמך מה אתה אומר שלא נגד זה? או שלשאול אותם בצורה מכובדת, אבל לחלוק בצורה של התרזה, כאילו שהם יודעים לפסוק יותר טוב מאשר שני גדולי הדור הללו. זה התרזה, וזה גובל עם ביזיון של כבוד התורה. ופה אנחנו רואים עוד הפעם את אומץ ליבם ואת כושר עמידתם בדברים האלה. לאחר שהם הסתלקו, ודאי שזאת היא אבידה שאנחנו היום היינו, הייתי אומר, היינו כתומים ואין אב. אין לנו מי שידריך, אין לנו אוטורטטה שמקובלת על הציבור, זה הולך כה, זה הולך ככה, והתורה נעשית אדרים אדרים, כמו שכתוב במשנה בסוף סוטה, שבתי האמת נעדרת. כל אחד יש לו איזושהי נקודה מסוימת, עדר מסוים, עדר. אבל זה לא הכל. אי אפשר שמה שכל אחד חושב זה, אבל כל הדברים האלה, את ההיקף הזה, זה צריכים רק אנשים גדולים, כמו דוגמת מורנו ורבנו. ולכן אבידה היא באמת אבידה קשה, ומה שאנחנו צריכים להשתדל, וכמו שאמרתי קודם, לחוץ בשפולי דגלים עד היי גבר הרבה, ונסגל לעצמנו עד כמה שאנחנו יכולים, קודם כל לעמול בתורה כמו שהוא אמר, להתפלל בכוונה כמו שצריך, ולעמוד בתוקף, בייחוד בדור הזה, הזכותנו הבלעדית על נחלת אבותינו, ליישב אותה ולייחס בה, ולשאוף להחלת ריבונות של ממשלת ישראל על כל מרחביה. עשו משגיא חמור במלחמת ששת הימים, כמו שהכילו ריבונות על ירושלים, היו צריכים להכיל ריבונות רק על כל חבלי ארץ, לא על המלכי שתיים שיש עליה, רק על החבלי ארץ, זה שייך למדינת ישראל, הגויים צעקו, גם היום הם צעקים, זה לא משנה, מה זה משנה מה הם צעקים. אם כן, עשו משגה וזה בכייה לדורות. אין ספק שזה אחת הסיבות שאנחנו סובלים עד היום הזה שאין לנו שלום והמצב הולך ומדדר. אין ספק שהמצב שאנחנו נמצא היום הוא מצב קשה. עם ישראל זקוק לרחמים גדולים והסתלקותם של אישים כאלה שהם יכולים להיות עמודי התווך היא מורגשת ביותר. ולכן שומה עלינו להשתדל עד כמה שאנחנו יכולים להמשיך בדרך הזאת. וזה באמת יהיה כבוד לאותה נשמה. הרי אתם יודעים שבירושלים משקלים מוזכר המאמר כזה, אין עושים נפשות וצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. בדורות הקודמים, אלו שעשו מונומנטים על קברם של אנשים, הם פשוט האמינו שיש ישרות הנפש, אחרת, אם אדם נפטר, אז מה יש להתאבל, מה יש באמת אצל הפילוסופיה היוונית, הרמב"ן מביא את זה בהקדמה לתורת האדם, אצלם אין מושג כזה שהם מתאבלים על מת. הרי לפי דבריהם, אדם חי ללא תכלית, הוא חי כמו שור. אז איזה עניין יש להם להתאבל על מישהו? על מה, למה אתה מתאבל? מה זה עניין שלך להתאבל? אבל אנחנו, שאנחנו מאמינים שאדם שנמצא בעולם, הנשמה הקדושה שירדה בו למלא שליחות, לקדש עם שמיים, רק בעטיו של אדם הראשון עם החטא שלו, עם המידה הזאת, זה גרם אחרי זה את ציות של המוות, ואנחנו מאמינים שזה לעתיד לבוא זה יסולק. אחד משלוש עיקרי אמונה שלנו זה תחיית המתים. ובאמת בקדיש, אין שום תפילה, כל עיקרו של קדיש זה יתקדל ויתקדש. כלומר, הנשמה שנברא היא צריכה לקדש עם שמיים. כשנסתלקה, ממשיכי דרכו צריכים להמשיך בדרך הזאת. אני מאוד מאמין שהן המשפחה וכן כל אלה שהריחו, והריצו וידעו להכיר את גודל ישמתו של מורנו רבנו, ידעו שכל אחד פום דרגה דילי ייקח משהו וימשיך, אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה בהנהגה, אם זה ביישוב הארץ ובניינה, כל מה ששייך להמשיך בדרך הזאת. והוא הסתלק מאיתנו לגזי מרומים. אין לנו ספק שכשם שהיה פה בעולם הזה היה אכפת לו על כלל ישראל והיה אכפת לו על כל אחד ואחד, על כל איש ועל כל אישה, על כל ילד ועל כל ילדה, כל מי שבא אליו, מצא אוזן קשבת והתייחסות אבהית ועם חיבה. גם כשנשמתו נמצאת בגזי מרומים, שתהיה מליצת יושר עבור המשפחה, עבור כלל ישראל ועבור מדינת ישראל, שזקוקים היום אולי יותר מיש זמנים אחרים לרחמים מרובים. ואין לי ספק שגם שמה, אנחנו זקוקים למליצים גדולים, ובזכות המליצים האמיתים האלה, הקדוש ברוך הוא יתעשת לעמו, וישלח לנו עזרו מקודש, להדפת כל הרשעים הארורים האלה, שמתנכלים לעם ישראל, מתנכלים לעם יושב ציון, מתנכלים ליהודים בגולה, ומתנכלים למדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא יסלק אותם מאיתנו, ונזכה באמת לראות בישועת השם על עמו ונחלתו, ונשמתו, תהיה צרורה בצרור החיים, ויקום לגורלו לקץ הימים.
ראש מועצת יש"ע, דני דיין, בבקשה.
ברשות מר התיאטרה רב ויצן, רב דוב ליאור שליטה, שאר רבנים וקהל נכבד. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה מותר ההתיישבות שלנו בישע משאר מפעלי ההתיישבות שהיו ויש ברחבי ארץ ישראל? הרי המפעל שלנו, שמונה היום, ברוך השם, כבר למעלה מ-300,000 יהודים, ודוהר אל ה-400,000, כן ירבו, הוא שונה מן האחרים. לפעמים אנחנו אוהבים לומר שאנחנו הממשיכים של חניתה ונהלל ודגניה, וזה נכון, אבל זאת רק אמת חלקית. כי יש בנו, לדעתי, במפעל שהקימונו בשומרון וביהודה, גם בחבל קטיף, משהו מעבר לכך. ובעיניי, יש שלושה דברים שמותר בהם המפעל שלנו ממפעלי התיישבות אחרים. הראשון, שהוא מחובר למורשת ישראל. אי אפשר לנתק אותו ממורשת ישראל, אי אפשר לנתק אותו מתורת ישראל, אי אפשר לנתק אותו מזכות האבות. לא התיישבנו בחברון ובבית אל ובשילה דווקא בגלל מזג האוויר שלהם, או בגלל פוריות הקרקע, אלא בגלל שאלה מקומות המקודשים ביותר לעם ישראל. הדבר השני שמותר מפעל ההתיישבות שלנו, משאר מפעלי ההתיישבות, הוא שאנחנו כאן לא למען עצמנו. אנחנו כאן כשליחים. אנחנו כאן כשליחים של מדינת ישראל, אנחנו כאן כשליחים של המפעל הציוני, ומגשימים אותו הלכה למעשה יום יום בישיבתנו כאן. והדבר השלישי שבעיניי מבחין את המפעל שלנו משאר מפעלי ההתיישבות המפוארים, שאינני מזלזל בהם לרגע, שהוקמו בגליל ובנגב ובחבל לכיש ובמישור החוף, הוא שהמפעל שלנו הוא מפעל כלל ישראלי. אין אצלנו, או יש אצלנו, את כל שדרות העם, חרדים וציונים דתיים ומי שאינם חובשי כיפות ואשכנזים וספרדים ותלמידי חכמים ועובדי עבודת כפיים, כל עם ישראל זהו מפעל כלל ישראלי שכל אחד מעם ישראל יכול למצוא בו את מקומו. עכשיו אם אני מסתכל על שלושת הדברים האלה שבעיניי מותר המפעל שלנו משאר מפעלי ההתיישבות, הרי לכם תורתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. בדיוק תורתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הקשר למורשת ישראל, קטונתי כמובן מלהסביר מדוע. אם יש דמות שמחברת, מחוברת בנימי נפשו לתורת ישראל, למורשת ישראל, הרי זה הרב אליהו זצ"ל. הרב אליהו אבל גם מסמל וסימל באישיותו המופלאה את שליחותה של מדינת ישראל, כרב ראשי לישראל של מדינת ישראל, כמנהיגה של הרוחני של הציונות הדתית. וכפי שציין כבר, ואני קטונתי מלחזור על הדברים, אבל כפי שציין הרב ליאור שליטה, הרב מרדכי אליהו היה רבו של כלל ישראל, של כל שדרות העם. כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל יכול היה לראות, ראה, לא רק היה יכול לראות, ברב מרדכי אליהו את רבו, את מנהיגו. ולכן, במה מותר מפעל ההתיישבות שלנו משאר מפעלי ההתיישבות? דמותו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל היא זאת שמגלמת את ההבדל בין המפעל שלנו לבין שאר המפעלים. טול מהמפעל שלנו את הדברים שלימד אותנו וסימל בחייו, בתורתו, בדרשותיו, בהליכותיו, בהתנהגותו, במאור הפנים שלו לכל יהודי. הדברים שסימל הרב מרדכי אליהו, והמפעל שלנו הפך לסתם עוד מפעל התיישבות. ובזכות הדברים האלה איננו כזה. אלא הוא מפעל שיהיה כאן לנצח, שהוא נטוע עמוק באדמתו, שכל הרוחות הרעות, שכל חורשי המזימות, מנשיא ארצות הברית ועד המארסים והמחריבים מבית, לא יכולים לו. בגלל הדברים האלה, שבעצם הם תורתו של הרב מרדכי אליהו. אני רוצה לומר שמי שהיום זוכים להיות בהנהגה או נשאת באחריות להמשך פיתוחו, להמשך שגשוגו של המפעל הגדול הזה שאנחנו מקימים ועוד יצמחו לו ענפים ושורשים רבים, אני חושב שבתורתו של הרב אליהו זצ"ל נמצא תמיד את הדרך להמשיך ולבסס אותו, להמשיך ולחזק אותו, ואם חלילה ננהג אחרת, נשלם מחיר כבד. לכן, מישהו אמר לי, כשלומדים נהיגה, לא מספיק ללמוד לחוס בהגה וללחוץ על הדוושות, צריך גם, אולי זה הדבר העיקרי, לדעת להסתכל בראי אחורה אל אלה שלימדו ועיצבו ובנו את המפעל הזה, ולא לנטוש את תלמודם. כך נעשה עם מורשתו של הרב אליהו זצ"ל, ואין לי ספק שהדבר הזה יוביל אותנו מחיל אל חיל ולביסוס חזק עוד יותר אל עבר חלומו של הרב של לפחות מיליון יהודים בשומרון וביהודה.
נקרין כרגע סרטון קצר עם הרב אליהו זצ"ל כאן במקום הזה לפני 9 שנים. נכבד לסרטוט קווים לדמותו של מורנו ורבנו, אני מתכבד להזמין את ראש לשכתו, יד ימינו ואיש סודו מזה שנות דור, ראש ישיבת המאירי, כבוד הרב שמואל זעפרני, בבקשה.
כבוד אמר הדאטרה, הרב ויצן, הרב יעקב שמעון, הרב נתן זון, דני דיין, נועה מרלון, גדול קוטעי, מוטי יוגב, קהל קדוש. האמת היא שאני בבעיה. אתמול התקשר אליי אחד הגבאים וביקש שאדבר על יחסו של הרב לארץ ישראל. היום מתקשר אליי יגאל קוטעי וביקש שאני אדבר על קווים לדמותו של הרב. עכשיו, הבעיה העיקרית היא שכל אחד מהם ביקש שאני אדבר 15 דקות. אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה. ממש לא. אבל לא על כל נושא ולא... סרטוט קווים לדמותו ויחסו לארץ ישראל, זה באמת שיחות של שעות רבות. אבל אני אשתדל מאוד לעמוד במשימה. אם אני אגזול 5 דקות, אז אני מקווה שלא תיחסו. תראו, בדרך כלל כשאני בא לציבור, יש הרבה מהאנשים שמחפשים סיפורי מופתים. עכשיו פרסמנו ככה שאנשים יכתבו לנו סיפורים שיכול להיות שאנחנו לא יודעים ולא שמענו עליהם. הגיעו משהו כמו 1,000 סיפורים מאז פטירתו של הרב. על מופתים, מעשה ניסים. ואני, בכל שיחה שאני מדבר, אני קצת חושש מזה. כלומר, אני לא אוהב לדבר על מופתים של הרב אליהו, למרות שמשתרבבים פה ושם מופת כזה או אחר, כי מופתים של הרב זה מהותו. זה מהותו של הרב, זה מהותו של גדול בתורה, ואני אומר לכם מאיפה זה בא. אבל על גדלותו של הרב, על המידות שלו, זה ספרים רבים אפשר לכתוב. אני חושב שזה עיקר מה שאנחנו צריכים לקחת, שאנחנו מספדים אותו. מה הוא היה? מה הם מידותיו? אני אומר, מופתים לו, כי זה מהותו של הרב. כשאני התחלתי לעבוד עם הרב לפני 20 שנים ומעלה, ראיתי דברים שלא הבנתי אותם. ברגעים הראשונים, בימים הראשונים, באמת, ראיתי דברים שהם נגד הטבע. ואז אמרתי לעצמי, לו היה בא חבר ומספר לי את מה שאני ראיתי, הייתי אומר במילים האלה, זה חסיד שוטה. לא הייתי מאמין. אני מודה ומתוודה. אבל לאחר שראיתי את אור החיים הקדוש, שהיום הוא יום פטירתו, ואני אביא את דבריו, הגעתי למסקנה שכל אדם, כולל כל אלה שיושבים פה בבית הכנסת, יכולים להגיע למדרגה הזו, שאותה מבטיח אור החיים הקדוש. מה אומר אור החיים הקדוש? אור החיים הקדוש אומר, וית משה את ידו, וישו בים לאיתנו הראשון. קריאת ים סוף, שמטה את ידו, והים נקרא. אז מה זה וישו בים לאיתנו הראשון? אומר רש"י, תנאי תנא הקדוש ברוך הוא עם הים, כשבני ישראל, כשהוא ברא את הים, כשבני ישראל יצאו ממצרים, אתה חייב להיקרא לפניהם. יפה. אומר אור החיים הקדוש, זה לא יכול להיות התנאי. כי אם זה התנאי, יש לי שתי שאלות קשות. שאלה ראשונה, המדרש אומר שהים התריס כנגד משה. אומר לו הים, משה, אתה נבראת ביום שישי. אני נבראתי ביום שלישי, אני קודם לך. אני נותן הוראות, לא אתה. אז אם זה היה התנאי שהים חייב להיקרא, מה פתאום הים מתריס כנגדו? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה יותר קשה. הגמרא במסכת חולין מספרת על רבי פנחס בן יאיר שהלך לפדות שבויים. ובדרך נתקל בנער גנאי. עומד רבי פנחס בן יאיר ואומר לנהר, גנאי גנאי חלוק לי ממך. אני רוצה לעבור. אומר הנהר לרבי פנחס בן יאיר, אתה הולך לעשות רצון בוראך, ואני הולך לעשות רצון בוראי. אתה הולך לפתות שבועים, לא בטוח שתצליח, אבל אני הולך לעשות רצון בוראי, כי נגזר עליי שמים יעברו בנהר. לא מוכן להיקרא לפניך. אומרת הגמרא, עומד רבי פנחס בן יאיר, ואומר, גנאי גנאי, אם אינך חולק לי ממך, גוזרני עליך שלא יעברו יותר מים בנהר. אומרת הגמרא, מים לימין, מים לשמאל, ורבי פנחס בן יאיר עובר. שואל אור החיים הקדוש, איך יכול להיות משה רבנו ובשישים ריבו מישראל עומד מול הים והם לא מסכים לחלוק לו? ואילו רבי פנחס בן יאיר היה בודד, הוא היה הוא ועוד איזה סוחר ישמעאלי, והיה מסכים לחלוק לו? שלום כבוד הרב, בכבוד. אז איך ייתכן שאצל רבי פנחס בן יאיר הנער חולק לו, ואילו משה רבנו עם 60 ריבו מישראל הים לא הסכים לחלוק לו? רבותיי, תקשיבו אתם, אני חושב שזה אור החיים. היום זה יום פטירתו, אם אנחנו נפנים את זה, אולי זה הערה גדולה, נזכה לזה. אומר אור החיים הקדוש, זה לא היה התנאי, וישו בים לאיתנו הראשון, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה בראשית. אם יקום אדם שיהיה כפוף ועמל לתורה, יכול לשנות סדרי בראשית. שמעתם? תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה הבריאה. יקום אדם שיהיה כפוף ועמל לתורה, יכול לשנות סדרי בראשית. הראיה, הוא מביא את הדוגמה של יהושע. שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. אז תשאלו, סליחה, ומשה רבנו לא היה כפוף ועמל לתורה? קריאת ים סוף היה לפני מתן תורה. התנאי הזה עדיין לא חל. אצל יהושע זה היה אחרי מתן תורה. רבי פנחס בן יאיר היה אחרי מתן תורה. אצל משה רבנו זה היה לפני. ולכן היה זקוק משה רבנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויעמוד לימינו, שנאמר ממינו אש דת למו, ורק אז הים התחיל, הסכים להיקרא. ואני אומר לכם, אני נמצא עם הרב מעל 20 שנה, כפוף ועמל לתורה במלוא מובן המילה. כל רגע וכל שנייה. ובכלל, מגיל קטן, מקטנות, הם חיו בעוני עצום מאוד. בבית, בחדר, כל הילדים היו ישנים מיטה ראש לרגל. והוא בגיל 6, אמו שלחה אותו למכור חומוס בשוק. אתה מכינה חומוס? אתה שלחת אותו למכור חומוס. ופעם פגש בו יהודי עשיר, ואומר לו, מה אתה עושה? אומר, אני מוכר חומוס, שיהיה לאמא שלי מה לקלוט לנו לאכול. אומר לו, טוב, אני מוכן לעשות איתך עסק. אם תאמר לי שני פרקי משניות בעל פה, אני קונה את כל מה שיש לך. אמר לו הרב, בבקשה, הוא ידע את פרקי אבות בעל פה. אמר לו, שני פרקים. הוא כל כך התפעל, בגיל 6. אמר לו, אני ממשיך לעשות איתך עסק. כל יום ניפגש, אם תאמר לי שני פרקים, אני אתן לך את אותו סכום של כסף. סיפר לי הרב, הוא עבר על כל ש"ס משניות בעל פה. לא יודע כמה זמן זה לקח, אבל מגיל 6 תתארו לכם מה זה. הוא היה מגיע, מספרים האחים שלו, הוא היה מסתובב בעיר העתיקה, אז השתמשו במלורות של נפט, למפות. הוא היה אוסף שיירים בבתי כנסיות של נרות, חבר להם חוט, והיו מקבלים בבית דמי כיס. אז בדמי כניס כולם קנו ממתקים, היה חלקום, קונים כולם חלקום. אתם יודעים מה שהוא קנה בדמי הכיס? קרח. קרח, כך מספר אחיו, היה קונה קרח, והיה מגיע הביתה אחרי שהיה יושב בישיבה בשעות מאוחרות, יושב מתחת לשולחן כדי לא להעיר את האחים שלו, מדליק את הנר הזה ושם את הרגליים שלו בקערה עם קרח כדי שלא ירדם. זה היה בגיל קטן. והוא עשה את זה בי שהרגישו, כן? הרב עזרא עטיה בישיבת פורת יוסף, היה רואה תמיד שהוא עוזב את בית המדרש אחרון. ופעם ראה אותו עם גמרא, פתח את הגמרא, התחיל ללמוד את הדף הראשון. והרב עזרא עטיה הלך הביתה, חזר לתפילה בנץ, הוא רואה את הרב, יושב ולומד. הרב שמע את הצעדים שלו, הסתובב, ראה שזה הוא היה בדף מם. סיבב, העביר את הדבים כאילו שהוא בדף בית ג'. אמר לו חכם מרדכי, אתה צוחק עליי? כפוף ועמל התורה. וזה כל שנייה, וזה מאז. אני תמיד את הדוגמה הבאתי בספרי שאני אוהב להביא, זה הסיפור עם אשתו. הוא, כשהיה דיין בבית הדין, היה נוסע באוטובוס. לא היה לו אז נהג. אבל תמיד הוא התפלל ככה, שלא תישב אישה לידו. צד שני, הוא לא רצה לשפוס שני מקומות. אז הוא עולה מבית הדין בקו 15, היה גר ברחוב הפרוצים בירושלים, רואה מושב ריק, מתיישב ליד החלון, ואצלו זה באותו רגע שהתיישב ליד החלון, מסתכל בחלון, והראש שלו ישר בשולחן ערוך, רמב״ם וגמרא. תחנה לאחר מכן עולה אישה, ולא פחות ולא יותר מתיישבת לידו. טוב, שם מנסוע, אחרי 10 דקות, הוא מקבל מכת כתף מאותה אחת שיושבת לידו, קוראת לו בשמו, אומרת לו, הגענו. הוא מסתובב, רואה זאת אשתו לידו. לא שם לב. זה כפיפות והמילות לתורה. אני נתקלתי בה ביום השלישי לעבודתי איתו, ואני מספר את זה כי אני חושב שזה לימוד גדול מאוד. ביום הראשון, בשבוע הראשון, עבדתי ביום ראשון בשבוע, יום שלישי, אני נוסע איתו לצרפת. אני פעם ראשונה טס לחול, מביאיתי את הגמרא שלימדתי בישיבה, לימדתי בישיבה תיכונית, בא בבטרה, לוקח את המסכת, עולה למטוס, וגם הוא עולה, והוא פותח מסכת בכורות. עכשיו, שם, מי שמכיר את הישיבה שלו רגל אל רגל, לוקח דפים קטנים, קורא אותם, מתחיל את הגמרא, לומד את הגמרא, רש"י, תוספות, וגם רושם הערות. מעביר דף, אני מסתכל בזווית העין, עוד דף, אני עוד בעמוד הראשון. אחרי שעתיים וחצי הוא בדף כ"ח. ואז הוא נעצר, אומר לי, יש לי שאלה. הוא אומר לי, כיוון שאתה לא מצוי בסוגיה, בוא אפרוס לך את הסוגיה בפניך. למד אותי את הסוגיה. ואז שואל את השאלה. אני מנסה לתרץ תירוץ, דוחה, תירוץ שני, דוחה. כל התירוצים דחה אותם. אני אומר, טוב, כבוד הרב, אז מה התשובה? אז הוא אומר לי, אם הייתי יודע, הייתי שואל אותך. טוב. המשכנו הלאה. נחתנו בצרפת, טיסה של 4 שעות ו-40 דקות. ובדף נון, מסכת בחורות, רש"י, תוספות עם חידושים. יש לי את כל הניירות האלה של החידושים שהוא כתב על המסכת. מגיעים לשם, מחכים לנו 35,000 איש בלבורג'ה ליום שכולו תורה. הרב יושב שם ובכזה התלהבות. צריכים לדעת שכל הדרך מהבוקר הוא חי על סודה ומים. גומרים, משם הולכים לבית המדרש בריז, נותן שיעור, מסכת כתובות, שאלות ותשובות. מסיימים שם, הולכים לבית הכנסת הגדול ליד הקונסיסטואר, נכנסים בני נוער, נותן להם שיעור, שאלות ותשובות, יוצאים בני הנוער, נכנסים המבוגרים, נותן להם שיעור, שאלות ותשובות, 12 בלילה, מגיעים למלון. אך, אני מרגיש ככה איזו הנחה, מהבוקר. אני לא מדבר על האוכל, כן, אבל הרב, אני רואה שהוא שתה חי על מים. ואז אומר לי הרב, ב3:30 תשכים אותי לתפילה בנץ, ואז אנשי הביטחון הורו לי לקחת את מפתח של החדר שלו ולשמור את זה בכיסי, כדי שלא ייכנס אליו כל אחד. אני נכנס לחדר, וסיכמנו, 3:30 אני בא להשכים אותו. אני נכנס לחדר, ואני מקבל טלפון מהלובי, יהודי רוצה לפגוש את הרב אליהו. ואני מנסה להסביר לו, מתאר לו את כל המהלך של היום. אמר לו, תראה, אנחנו מתפללים בבית כנסת בית אל בפריז, תבוא לשם, אחרי התפילה הרב ידבר איתך. לא, לא, תגיד לו את שמי, אתה תראה, הוא מיד ירצה לפגוש אותי. הייתי חדש, כמו שאמרתי לכם, שבוע ראשון, לא יודע מי זה האדם הזה. אני אומר לרב, אומר לי, תקרא לו מהר שיעלה. אומר לו, מי זה הרב? אומר לי, זה יהודי, שכשרצו להרוס את הקברים במצרים, באתי לשלטונות מצרים ואמרתי להם, עצה, תעשו גשר מעל הקברים. אמרו, אין שום בעיה, אבל תביאו לנו כסף. וזה אחד היהודים שתרם סכום גדול. תעלה אותו. הוא עולה למעלה 1:15 עד 1:15 בלילה, יושב ומדבר איתו. גומרים את השיחה, היהודי משאיר צ'ק, $500,000 לרב אליהו. אני מסתכל על הסכום, ואני כבר מתחיל לחלק אותו. אני מרגע 10%, הרב לא ייתן לישיבה שבאתי ממנה, בעיות כלכליות שם. התחלתי כבר... ואז הרב מיד אומר, תחזיר לו את הכסף. לא נעים, מה אני אומר לו? אני מדבר איתו באנגלית. אני אומר לו, תראה, הרב הוא רב ראשי לישראל, וזה חוק שאסור לו לקחת כסף. אז הוא אומר לי, לא, חס ושלום, הכסף הוא לא לרב. הכסף הזה שהוא יחלק אותם בישיבות בחוץ לארץ. כמובן שאני שמחתי מיד, אמרתי, או, עוד פעם, 10% האלה יבואו אליי, ותן אותם לישיבה שבה לימדתי בחדרה. ואז אומר לי הרב, בשום פנים ואופן לא. שואל את הרב, מדוע? אומר לי הרב, תראה, כך אומר לי, בני, ירדפו אחריך עוד עם מיליוני דולרים. וכך היה, ואני לא אספר על כל הרדיפות האלה. אבל יש פתגם שאומר, איפה שיש כסף, יש לכלוך. אנחנו בכסף לא נוגעים. טוב, 3:30 אני מגיע אליו לחדר. 1:15 נפרדתי ממנו לישון, כן? 3:30. זה ברור לכם שלא ישנתי באותו לילה. 3:30 אני נכנס לחדר, אני רואה את המיטה מוצעת כמו שהייתה, ראשו רקון לגמרא. אני אומר לו, צפרת אבא הרב. לא מגיב. צפרת אבא הרב. לא מגיב. שקוע. לא מנמנם, אני רואה את עיניו פתוחות, מעיין בגמרא. פחדתי להתקרב שלא ייבהל, החלטתי שאני ארים טלפון רום טו רום. חדר אל חדר. אני הולך לחדר מצלצל, צפרת אבא, צפרת אבא. או, אני מודה לך שהערת אותי. טוב, תבוא אליי עוד 5 דקות. נכנס עוד 5 דקות, הוא כמובן כבר מוכן וכו'. הולכים, מתפללים בנץ, גומרים את התפילה, הולכים לתת שיעור בכולל של אחד הדיינים שם. מסיימים, מגיעים לשדה התעופה, עולים למטוס, הרב כמובן עם הגמרא, ממשיכה לה, מסיים את הכל. נוחתים בשדה התעופה בן גוריון, אני מחכה באוטובוס שיקח אותי לחדרה, גרתי אז בחדרה. והרב הגיע הנהג לקח אותו לירושלים. רבע שעה הם נסעו ואני רבע שעה ממתין לאוטובוס. אחרי רבע שעה הרכב של הרב חוזר עוצר לידי. אני מתנצל, אני אומר, כבוד הרב, עוד מעט אתה צריך להגיע. חס ושלום, מה פתאום הרב לוקח אותי? לא, 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 בוא תכנס ל... טוב, אני נכנס לרכב, אומר לי הרב, אתה זוכר את השאלה ששאלתי אותך אתמול? עכשיו מצאתי את התשובה. אמר לי את התשובה ונסע. מה זה שקיעה בתורה? איך הרמב״ם אומר שאצל הדיינים צריכים שיהיו בהם שבע מידות, ענווה, יראה, חוכמה, שנאת הממון, כך הוא כותב, אהבת הבריות. כל המידות האלה מצויות, ושם הרבה שואל, מה יש עם הרכב שאין שלושה דיינים שיש להם את זה? זאת אומרת, אם יש שתיים ואחד זה בסדר, ואם אין, בסוף מגיע הרדב"ז למסקנה שגם אם יש בשלושתם בצירוף את כל השבעה, יכולים לשבת בהרכב. ואצל הרב כל שבע המידות האלה היו בו. כבוד הרב דרוקמן, בבקשה. מידת הענווה, אפשר לדבר הרבה. אבל מה זה הייתה לו התבטלות כשפגעו בו? ממש הוא, מי שמכיר את התנועה שלו, לא החשיב אותה בכלל. אבל הוא כבר ידע בגיל קטן לגרום לאנשים. הוא ידוע שאת התקיעות לפי הכוונות לימד אותו הרב עובדיה עדיה. יום אחד הוא עשה ראש השנה אצל אמו, הוא הלך להתפלל עם הזקנים המקובלים של ירושלים. היה שם בעל תוקע מקובל, ש20 דקות, חצי שעה, אומר את הברכות, ואז מרים את השופר לתקוע לפי הכוונות, ולא יוצאים לו התקיעות. התקיעות לא יוצאות. אז אחד זיהה שם את הרב, הוא היה עדיין צעיר מאוד, אמר לו, זה יודע לתקוע. טוב, הרב עלה כמובן, לקח את השופר, תקע כסדר, תקיעות כמו שהוא יודע לעשות. באמצע התקיעות הוא חושב ואומר, מסכן זה, דמו נשפח. ואז הוא מחליט בינו לבין עצמו לעשות כאילו התקיעות לא יוצאות לו. הוא מנסה, לא הולך, מנסה, לא הולך. ואז הוא פונה לאותו אחד שניסה קודם לתקוע, אמר לו, בוא, 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 אולי תצליח עכשיו, אני, לא הולך לי. הוא מגיע, תוקע, התקיעות יוצאות 100%. איזו הרגשה הייתה לאותו תוקע. באותו רגע. יום אחד נסעו והרב שפירא לארצות הברית, והם הופיעו לפני קהל עצום של אלפים. ועלה הרב שפירא, תמיד הרב כיבד את הרב שפירא קודם, גם כשהיה בבית דין, הוא היה דיין הרבה שנים לפני הרב שפירא בבית דין הרבני הגדול. והכללים הם שבהרכב יושב מי שוותיק יותר. כשהגיע הרב שפירא, הרב לא הסכים. אומר לו, אתה תישב באמצע, אני בצד. אומר לו, לא, אבל אתה פה הרבה שנים קודם. התווכחו ביניהם. לא הסכים בשום פנים ואופן. אמר לו הרב אליהו, אני מוכן בתנאי אחד. פעם אני, פעם אתה. כך היה. התבטלות מוחלטת. כך היה כשהיו שם בארצות הברית, וקם אחד מהקהל כשהרב שפירא עלה לנאום. אמר לו, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שחלק מחוכמתו ליראיו. אז הציבור ענה אמן, ואז הרב שפירא אמר, ברכה לבטלה. כשהגיע תורו של הרב אליהו, הרב אליהו קם ומסביר לציבור, אומר להם, תראו, באמנים יש שתי כוונות. יש כוונה אחת שזה אמת, אמן זה אמת. יש כוונה שנייה באמן שזה יהי רצון. אומרת, כשאתם ברכתם על הרב שפירה, אני אמרתי אמן ואמן. אמן, אמת על הרב שפירה, והיא רצון שיהיה עליי. טוב, אני אומר רק מילה אחת בנושא של ארץ ישראל, כיוון שכמו שאמרתי לכם, ברבע שעה באמת אי אפשר לעמוד על הכל. אבל אני אספר לכם שלפני כ-5 שנים נתן לי הרב איזושהי מעטפה. קרה לי יום אחד לבוא לביתו, והייתה מעטפה גדולה עם המון ניירת בפנים, הייתה סגורה. אומר לי, אחרי 120 אתה תדע מה לעשות עם זה. ובימים האלה התחלתי קצת לעבור על החומר, גיליתי כמה דברים, יש דברים שאני לא יודע אם אפשר לדבר עליהם, אני צריך לקבל אישור מהמשפחה כמובן וכולי, אבל יש דברים אולי שבנושא דווקא של ארץ ישראל כדאי שתדעו. כתוב, ויעמוד יצחק ויפלל. אומרים חז"ל, שיצחק עמד בפלילים מול הקדוש ברוך הוא. משפט, אומר לקדוש ברוך הוא, מה פתאום בעבור השניים האלה, זמרי בן סלו, אתה ממית 24,000? תחיל לנהל אותו משפט. ואני מקריא לכם עכשיו משפט שעשה הרב אליהו עם בית דין של 3 מקובלים, כשבבית דין הזה שומעים טענות. שומעים טענות. כתב ידו של הרב, אני מקריא לכם. שמענו הדברים בכתב ובעל פה. כלומר, יושבים הדיינים, אומרים, שמענו עכשיו את הטענות בנושא ארץ ישראל. שמענו את הטענות בכתב ובעל פה. כלומר, הגישו לדיינים טענות ממש כתובות בכתב ובעל פה, יש לי אותן. יש לי את הדברים שבכתב, אין לי את הדברים שבעל פה. ברשות קודשה בריחו ושכינתה, עכשיו כותבי, הוא כותב פסק. וברשות בית דין של מעלה, אנו בית דין של מטה, לאחר ששמענו הדברים, הטענות והבקשות שנאמרו בדמעות שליש, בזמן יציאת מצרים היו עירום ועירייה עד שנאמר בדמי חייך כדברי רבי מתיה בן חרש כידוע. אנו רואים שלא דם קורבן שה ולא מעט דם מילה, אלא בדור שלנו בדמייך ממש כמה דם נפשות נקיים נשפך מעמו ישראל, ויהיה חשוב כדם עולה חטאת אשם ושלמים ודם ריצוי הוא, ומצרפים גם על גלות השכינה. ולפיכך אנו מקבלים 4 הבקשות והדרישות, אלה היו הבקשות והדרישות של אלה שעמדו בפני הדיינים בין הרב עם עוד 2 מקובלים. וככה הם פסקו. א', דור זה זכאי וראוי לגאולה. ב', אין מידת הדין יכולה לעכב הגאולה. ג', מידת הדין חייבת להסכים עם מידת הרחמים לגאול את ישראל. ד', על מידת הדין לעמוד ולבקש גאולת ישראל עתה דידן. ומבקשים מבורא עולם שיעשה למענו ולא למעננו, ויסתום פי שטן ואל יסתין, וישלח לנו אליהו הנביא שיבשר לנו את הגאולה, כאמור הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, וישלח לנו משיח צדקנו, וישיבנה בית המקדש, ואל תסתיר פניך ממנו, וכו' וכו'. אבל מה שגיליתי הוא, זה היה לפני כ-16-17 שנים. כל שנה ישבו אותם דיינים ואישרו את הפסק הזה עם כל מיני תוספות מחדש. זה מיותר לי לומר מה, זה דבר שהוא מן המפורסמות ולא צריך היה, על מסירותו של הרב בנושא המתיישבים וארץ ישראל. כמה מכתבים הוא כתב. יש דבר שאולי הוא פחות ידוע וגם אותו גיליתי בכתב ידו, בפנייה שהוא פנה בתשנ"ד לקהילות היהודיות, המועצה העולמית של הקהילות היהודיות למען אחדות ישראל. הוא מבקש מהם, אומר להם, אני מבקש שכל קהילה בחוץ לארץ תאמץ יישוב יהודי ביהודה, בשומרון, בגוש קטיף, בבקעת הירדן, להיות בקשר מתמיד, לעזור להם ולסייע להיות להם לאחי עזר ולאחי שמח, לחזקם, לעודדם ולסייע להם כיד השם הטובה עליהם. וזו מצוות עשה דאורייתא שהחזקת בו. והוא ממשיך להאריך פה. מי ידע מהפניות האלה של הרב לקהילות בעולם שיאמצו כל יישוב בישע. אני אסיים באותה איגרת שהוא שלח למתיישבים שאיתה פתח המנחה הרב יגאל. אומר הרב, קורא הדורות מראש שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו ויציל האור צדקתנו ואיש לא יעצור את המהלך האלוקי של מפעל התחייה הלאומי של עם ישראל השב לארצו. ויהי רצון שנזכה לבדעת גואל ולבניין אריאל במהרה בימינו, אמן. כשכנו הקרוב של מרן הרב זצ"ל, זכה הרב יעקב שמעון להיות מבאי ביתו של הרב אליהו. הרב אליהו השיא את ילדיו, השתתף בשמחות של בני משפחתו. נוהג הרב היה לומר, באירועים שבהם השתתפו, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. יש בראשי תיבות יעקב שמעון. כבוד הרב יעקב שמעון, בבקשה.
ברשות מוריי ורבותיי, מר הדאטרה, רב וייצר, רב דרוקמן, רב גדול וגדול, רבנים, כל החלפים מעלותו, קהל קדוש ונכבד. לפי לוח הזמנים נשאר לי שתי דקות, אז אני אשתדל באמת לקצר, ברוך השם זכינו היום לשמחה במשפחה, ולא לקחת את זה אישית. בשבילי הרב אליהו, מה שהגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת, חי, חיים חיותו, צדיקים במותם קרויים חיים, בגלל שכל כך ינקנו הנהגות מהרב, שהחיות ממשיכה. אז הזדלנו דמעות על עצמנו, בכינו, בכל זאת מיטת צדיקים מחפרת, למדו את זה ממרים. אבל ברשות הקהל הקדוש, שלוש הנהגות, ואני אשלב, כמו שאמר רב שמואל, בין הנהגות לארץ ישראל, קצת מתורתו, רעייתי, שתיחיה כתבה קצת מהעיתונות, אבל אספר, לא הכרנו את הרב. באנו למרכז הרב מהאקדמיה, היו שאלות מסוימות בהלכה, ואמרו, הרב שפוסק זה הרב מרדכי אליהו. לא נעים להגיד, לא ידעתי מי הוא, אני בא מעולם אחר. אני נכנס, לא יאומן כי יסופר, חבר בית הדין הגדול. שלום, מה שלומך, איפה נולדת, מה עשית? רבע שנה, קודם כל לתת לי להירגע. אחר כך אני מסתכל סביב הבית, בית פשוט, מי שמכיר את בן ציון. אמרתי, דבר אחד מלווה אותי עד היום. אומר אורחות צדיקים, מאז שהרב נפטר אני קורא את הספר אורחות צדיקים, שיזכור האדם שמסביר פניו לחברו איך ליבו נוטה אליו לאהוב אותו. כי דכתיב, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אני לא אפרט אלפי סיפורים, מופתים והכל, אבל שלוש הנהגות. אחת, ארץ ישראל. הלשכה לא תמיד הכניסה את מי שהתקשר, דאגו לכבודו של הרב. אז לי היה, הנהג של הרב היה תלמידי, וניצלתי את זה יופי. דבר אחד הרב בחיים לא אמר לי לא. אמר לו, זה מיישוב איתמר. אז הוא אומר לי בשקט, אל תגיד, אני במקווה בשעה כזאת, אני אקדים, תשלח אותו אליי. אל תגיד, אני נכנס לבית בשעה כזאת. תגיד לו לחכות לי למטה. ועל זה הדרך. רק אל תגיד. למה? הלשכה מאוד אהבת הרב. דאגה לו קצת. לא היה מעולם, לא ראיתי אצלו, קבלה לא בסדר פנים יפות. אורות. אורות, ממש אור. וזה כאילו אתה שואל שאלות לפעמים סתם. למה? היו לי תלמידים שרוצים לראות הרב אליהו. לראות אותו. פעם אחת הוא מתקשר אליי. איזה שאלות הם שואלים? אני אומר להם, לא שואלים שאלות, הם באים לראות הרב. הוא אומר, אני יודע, אבל שלא יגזימו. שלא יגזימו. אז הוא אומר לי, תן להם שתיים, שלוש. היו חוזרים. שאלתי את הרב שאלות, מה שאתה, לא זוכר, לא משנה, שאלתי אותו שאלות. היו רואים את הרב רק שיסתכל אליהם. היו יוצאים מלא אור, היו מתמלאים מאורות, ואז חשק התורה בליבם, לא זזים מהסטנדר, רק ראו את דמותו של הרב. ולא נסלחו עד היום האחרון. פלא. לא נסלחו, הנהגה קטנה בחינוך. אצלנו מלא ילדים, ברוך השם, והיו מפריעים. הרב היה אומר לי, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו, יפריחו. מביא את התוספות בחגיגה, שיבואו לבית הכנסת, שיפריעו קצת, העיקר שיהיו שתולים בבית השם. מי שלא יודע, הרב אליהו הנהיג, שיש לו בר מצווה אצלו, לא יום לתחנון בית הכנסת. והוא נותן לתלמיד, לבר מצווה, לקרוא את ההלכה, והרב היה מסביר, הוא היה מניח לו תפילין ביחד, מושיב אותו לידו. היה אומר, זה עתיד עם ישראל, הנוער. הייתי מורה לטבע של ילדים שלו, הייתי נכנס אליו הביתה, היה עומד. קורא לילדים, זה הרב שלך. תבוא, תגיד לו שלום. הייתי משתגע. לא יכולתי לסבול זאת. היה לו כזה, מה הכרת הטוב, הערת פנים של הכרת הטוב, לא יכול היה להפסיק עם זה. סיפור קטן. בכל זאת, מהנהגותיו שאני אקח משהו הביתה. לפחות בפן שלי. יום אחד ראיתי ואני מיירנו לרב, ושאלנו מה ששאלנו, והרב לא היה לו רכב, ציינו את זה. הוא אומר לי, יש לך אוטו? אמרתי לו, יש אוטו קטן. הוא אומר, לא חשוב, אתה יכול לקחת אותי? אני בליבי אמרתי, אני יכול גם לקנות אוטו. העיקר לקחת את הרב. אבל ירדנו מהר, והילדים שלי, ילדים קצת שובבים, בעלי כוחות היום קוראים להם, לא שמו לב שזה הרב, הם מכירים אותי, לקחתי את המפתח, הילד שלי התחיל, תקיעה, שברים, תרועה, צעקות, בכי. הרב אומר לי, קבל את הרכב, כן? תחזיר לו את המפתח. אני עושה מה הרב אומר, עכשיו אני קיוויתי שעכשיו יגיד לי מה? יגיד לה אוטו, סע. חשבתי, יגיד לה אוטו, סע, אני אומר לו, מה עושים עכשיו? אומר לי, חכה רגע, תחפש את הצועה באוטו. אשתי ואני התקופפנו, מצאנו, תן לו בבקשה, נתנו. קח את המפתח, לקחתי, היה שקט. הוא אומר לי, אני אומר אותך כלל, כשאתה לוקח ממישהו משהו, תן לו במקום זה משהו אחר. לעולם, אם אתה לוקח מישהו, אל תשאיר אותו בלי מה שמגיע לו. מאז, זה אחד הדברים שאני נוהג כל חיי. לכל החיים, מספיק, הנהגה אחת, הספיקה לי להבין, מה זה כשאתה הולך לפגוע ממישהו, לוקח מישהו משהו, אל תשכח קודם כל להכין מה כן. מה לתת לפני שאתה אומר לו. דוגמה שנייה בענייני ארץ ישראל, נוס ואני ועוד אחד הצדיקים, ישבנו בבוררות באיזה יישוב, הרבה זמן, והיה קשה לי, כי הם תלמידיי, והיישוב קצת נכשל. הלכתי להתעץ עם הרב. הרב, שמו אותי בוררות, אני לא מסכים, אני לא ראוי. אומר לי, הם תלמידים שלך כן, תסבול. אתה צריך... אתה, יקבלו ממך, תקשיב מה הוא אמר, יקבלו ממך. אומר, ממך יקבלו. אמרתי לו, אבל מה? הסוגיה הקשה, אומר לי, טובת ארץ ישראל מול העיניים שלך. אל תסתכל על התלמידים, תראה מה טובת ארץ ישראל. ופסקנו מה שפסקנו, ואני חושב שנוס ואני ודאי לא מצטערים עד היום מה שקרה שם. אני לא יודע, אתה זוכר, הנה, נשארנו. וברוך השם, איזה שמחה גדולה. טובת ארץ ישראל מול העיניים שלך. אל תשים לב, אז זה יהיה לטובה בסוף. וכל אחד נמצא את מקום וכך היה. הנהגה האחרונה קטנה רק, כדי להבין קצת מה בשבילי זה היה. אדמור אחד נעשה אדמור, כידוע, אדם יכול להיות אדמור אם הוא מחליט, רק שיהיה לו 3-4 סביבו. ויקרו לו אדמור, אם הוא מחליט. אבל מה הרב הזה היה סביבו לא 3-4 אלפים. החבר שלו שהיה איתו בישיבה קינה בו. בא אליו, שמעתי שכבודו עושה מופתים. אמר לו, גם אני שמעתי. שמעתי שהרבה חסידים יש לו. אמר לו, נכון. שמעתי שכולם באים אליך. אמר לו, נכון. אז אתה באמת מחשיב את עצמך? אמר לו, למה? אם אתה אדמור, תגיד לי על מה אני חושב. הוא מסתכל עליו, אמר לו, קלה קלות. אני יודע מה אתה חושב. מה? שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא אומר לו, לא על זה אני חושב. אמר לו, בגלל זה אף אחד לא בא אליך. הרב מרדכי אליהו שיביתי השם, לא בחיים לא באתי אליו, קודם כל פתח לי ספר, רמב״ם תימני, ככה להראות לי את המקורות, מה אתה אומר על זה? תמיד, לפני שהתחלתי לדבר איתו, לא משנה מה, לא משנה איזה שעה. שם את המשקפיים ככה בזווית, בוא, בוא תראה מה כותב פה, בוא תראה מה זה, יודע איפה הספר, בוא תראה. זה שיביתי השם נגדי תמיד, ולכן אדם כזה דבריו נשמעים בכל מקום. דבריו נשמעים בכל מקום, אהבו אותו. המאור פנים שלו, האמת שהייתה בו, למרות גדלותו, והוא הצניע את זה הרבה. וראיתי מופתים, אני יכול לכתוב גם ספרים. אבל זו לא הנקודה, הנקודה זה הנהגה. דבר אחרון חביב, היה, למדתי מזה הרבה, אחת החתונות שהרב הגיע, הוא ראה שם הרבה רבנים, הרבה ראשי ישיבות והרבה דיינים. הרב מסתכל עליי, וואה, רבי יעקב יש לך בעיה. לא מה בעיה, אומר, איך תוכל לכבד את כולם? אני אומר לו, מה הרב מציע? אומר, אני אעשה בשבילך. אני לא נגיד לעשות בשבילך, אני עושה. מה? אני אגיד את כל הברכות. אתה היית? אומר, אני אגיד את כל הברכות. והוא ערך הרבה חופות אצלנו, ולא אמר תמיד. תלוי כמה. אבל פה הוא ראה כנראה בתוך הקהל אנשים שכנראה יפגעו קצת אם הם לא יעלו לי ברכות. אמרתי, הרב, מה שהרב אומר? והוא אמר את כל הברכות, וברוך השם, היה שלום גדול. מידתו, מידת שלום. הוא ראה כל אדם, גדול, קטן, קיבל כל ילד. בזה אני אומר, לנו, על קצה המזלג, עדיין יעקב אבינו לא מת, הנהגות לא מתות. מקישון זרעו, תלמידיו, תלמידי תלמידיו, הנהגותיו. אנשים שהציל להם את החיים, ואני עד. הציל את החיים, פשט, לא דרש. זה ממשיך בתוכנו. צריך לקחת לאמץ חלק, בעזרת השם עוד יכתבו הרבה ספרים. אני לא דואג. רק אני אומר, לקחת דברים חינוכיים שקשורים אלינו. ולא רוצה להוסיף על ארץ ישראל, רק יכול להגיד לכם דבר קטן, כל פעם שהייתי צריך להקים איזה יישוב או משהו, הייתי מקבל מנו ברכה, עלה והצלח. ולקנות גוש קטיף, ולעודד, זה לא יאומן. זה בהזדמנות נוספת, שתהיה נשמתו צורה בצורה חיים.
מי שעמד במשך שנים רבות בקשר עצוף ויומיומי בכל תחומי החיים בכלל ובפרט בנושא מפעל ההתיישבות, וכפי שסיפר הרב שמואל זעפרני, שלפני כל נסיעה לחול היה הרב חיים דרוקמן מלווה את הרב לשדה התעופה ומקבל את פניו עם חזרתו לארץ. הרב דרוקמן היה מנצל כל רגע לדון בשאלות פרטיות וכלליות של עמך ישראל. ראש ישיבות בני עקיבא, כבוד הרב חיים דרוקמן, בבקשה.
ברשות המרד אטרה, הרב וייצן, הרב אבינר, מוריי ורבותיי, אמינו לי, אני מודה ומתוודה, אחרי שאני יושב כאן ושומע, הספקתי לשמוע את הרב זעפרני, את הרב יעקב שמעון, באמת, אני אומר מכל הלב, מה אני יכול להוסיף? בכל זאת אומר כמה דברים. ואני מבקש לפתוח בפסוק מקהלת. הפסוק אומר, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבדו בשוק הסובדים. יש מי שהולך אל בית עולמו, ורק משפחתו אבלה עליו. כי הוא דאג רק למשפחתו. לאחרים לא חסר דבר. ועל מה יבכו? על מה יתאבלו? על מה יספדו? אבל כי הולך האדם אל בית עולמו, ואדם הוא מי שדואג לא רק למשפחתו. אדם זה מי שאכפת לו גם אחרים. אז הוא חסר גם לאחרים. אחרים אבלים עליו, וסבדו בשוק הסובדים. זה אמור לגבי כל אדם ואדם. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כי הולך האדם אל בית עולמו. גדול שבגדולים, ענק שבענקים, שכל חייו לא היו לעצמו, אלא היו לעם ישראל, שכל כולו כאב את מצוקותיו של עם ישראל, דאג לצרכיו של עם ישראל, וסבבו בשוק הסובדים. מי לא מרגיש חסר? אני אומר, היה מספיק להסתכל על הלוויה. איזה לוויה? ואני מדבר לא רק מבחינת עוצמת האנשים, 100,000, 200,000, כאילו זה דבר ככה, זה נשפח. אני אומר, אבל גם מי לא היה שם? ראית מכל החוגים. ראית את עמך ישראל, באו מכל מקום. ראית איך שזה נוגע לכולם. כולם מרגישים חסר. חשת ממש, וסבבו בשוק הסובדים. גם אלה שנשאו את כאבם בדממה ולא אמרו דבר. אבל עלו לירושלים, וירושלים הייתה פקוקה עד למבואות העיר. ועכשיו, ההזכרות בכל רחבי הארץ, זה נעשה כל כך טבעי. אילו היו לי יותר ערבים, כל ערב, אני זוכר כשהרב אליהו זכר צדיק לברכה הפסיק להיות רב ראשי, התקיימה אסיפה גדולה תחת הכותרת של ויום טוב היה עושה כשיצא מן הקודש בשלום. ככה הייתה כותרת גדולה בבית הכנסת. היו הרבה אנשים, ביקשו גם ממני לומר משהו. אמרתי, אני זוכר את זה כמו היום, אמרתי, לגבי הרב אליהו, לא השתנה דבר, הוא לא יצא מן הקודש, הוא לא פסק להיות ראשון לציון ולא רב ראשי. הוא היה ראשון לציון ורב ראשי לפני שהוא נבחר לתפקידו, והוא ממשיך להיות ראשון לציון ורב ראשי. לא התפקיד הפך אותו לגדול. הוא היה ענק, וזכינו, אני חייב להגיד לא תמיד כך, אבל זכינו, ובגלל גדלותו, ומתוך גדלותו הוא הגיע לתפקיד. אנחנו בתקופה שלנו, במציאות שלנו, חזרנו לתקופת הגאונים. כל אחד הוא גאון. יש כאלה שלא מסתפקים בתואר גאון, צריך להוסיף עוד. אבל הרב אליהו היה גאון אמיתי. אני זוכר שכשהייתי צריך להציג אותו, פשוט לא מצאתי מילים בפי. המילים היחידות שהייתי תמיד נוהג לומר, שר התורה! הוא היה שר התורה האמיתי! הוא שלט בתורה על כל חלקיה, על כל רבדיה, על כל מכמניה. באמת, ללא שום הגזמה. כל מקום, בכל שאלה ששאלת אותו, בכל תחום מתחומי התורה, הוא ענה במקום. ענה במקום בבהירות שאין כדוגמתה. זה היה פוסק מובהק שמזכיר את הפוסקים מן הדורות הקודמים. וידע לדבר עם כל אחד, מתלמידי חכמים גדולים עד ליהודים פשוטים, כל אחד בשפתו. אני לא יכול לשכוח את החוויה, גם אחרי שהוא נבחר להיות רב ראשי, הוא המשיך להשיב לשאלות של יחידים שבאו אליו לשאול שאלות. לכאורה, עכשיו הוא כבר לא יכול, הוא בתפקיד, הוא לא מסוגל, הוא עסוק מאוד, אבל הוא המשיך פעמיים בשבוע לקבל בביתו אנשים שבאו לשאול בשאלותיהם האישיות. וזה היה מדהים לראות, באמת, אני בשבילי זאת הייתה חוויה, כל פעם שהגעתי וראיתי את התור שעומד שם, והוא היה נוהג לקבל את כולם, היה גומר עם כולם בבוקר, וכל אחד ואחד נכנס אליו, ויצא במאור פנים, אני לא יודע מה שהוא שאל, לא יודע מה, איזה תשובה הוא קיבל, אבל כל אחד יצא כשהוא שבע רצון במאור פנים. זה היה שם דבר, השאלות שהיו באים, האנשים שהיו באים לשאול אותו מדי יום ביומו. כשאלישע הנביא ראה את רבו אליהו עולה השמיימה, הוא זעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אני חושב שיש לזה כזאת משמעות. מצד אחד, רכב ישראל ופרשיו. המנהיג של כלל ישראל. ומצד שני, אבי אבי. ההתייחסות האישית. בדיוק כך היה רב אליהו זכר צדיק לברכה. רכב ישראל ופרשיו. עסק בהנהגת כלל ישראל. בשאלות הגדולות ביותר, המסובכות ביותר. מצד שני, אבי, ההתייחסות האישית לכל אחד ואחד, באמת ההתייחסות האישית בצורה האישית ביותר, הלבבית ביותר. הייתה לו, אני חייב להגיד, מתנת שמיים אדירה של פיקחות בלתי רגילה. פיקחות בלתי רגילה וחוכמת חיים אדירה, שיכול היה לייעץ בעניינים המסובכים ביותר ולמצוא דרך להדריך גם בדברים קשים, למצוא מוצא מכל מיני דברים שהם קשים ומסובכים. אבל אני זוכר, אני לא יודע לספר סיפורים, אבל אני זוכר שפעם סיפר לי שהיה באחד מביקוריו באמריקה, אז באו אליו אנשים לקבל ברכות. בא אליו זוג לקבל ברכה, והוא התברר לו שמדובר בבחור יהודי, ולא עלינו, היא גויה, היא נוצרית פרוטסטנטית. והוא לבקש ממנו ברכה לנשואיהם. אז הוא, אז רב אליהו, כך סיפר, הוא עצם את עיניו, הרים את ראשו, מסתכל לשמיים, ואמר לה, הוא לא מתאים לך. הוא לא מתאים לך. טוב, יצאו החוצה, אז היא אמרה לו, יהודי מלוכלך, אפילו הצ'יב רבי שלך אומר שאני עולה עליך. והיא עזבה אותו. בא האבא שלו, האבא של הבחור, בא לרב, ואמר לו, הבן שלי בוכה כל הזמן. אמר לו הרב, מה אני יכול לעשות? כך אמרו בשמיים. מה אני יכול לעשות? כך אמרו בשמיים. ישב שם אחד הרבנים, אחרי שאבי יצא, שאל, אבל מה אתה אומר לו? כך אמרו בשמיים. מה אמרו כך בשמיים? כאילו, מה, עבדת עליו? אמר הרב אליהו, אני לא מבין. הגמרא אומרת, ש-40 יום לפני שהוולד נולד, מכריזים בשמיים, בת פלוני לפלוני. אז מה אתה רוצה להגיד? הכריזו בשמיים שהגויה הזאת היא צריכה להיות, היא הזיווג שלו? ודאי לא הכריזו כך בשמיים. כך אמרו בשמיים, היא לא הזיווג שלו. הרב אליהו זיכרונו לברכה, פסק לכלל ישראל. מתוך ההיבט של כלל ישראל. לכל העדות בכלל ישראל. כשהוא בקי בכל המנהגים של כולם, אני רוצה לציין שהוא לקח, הוא אגב אמר, הוא אחר כך עשה את זה בעצמו, הוא דיבר איתי על זה, הייתי אומר, 10 שנים מקודם. הוא לקח את הקיצור שולחן ערוך של רב שלמה גנצפריד, ושם הוא כתב את ההערות שלו על ההבחנה, לגבי איפה יש הבחנה לגבי הנהגות של ספרדים. ואני חושב שהיה בזה מסר גדול, להראות יש הלכה של עם ישראל, יש דברים מסוימים שיש הבחנה, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך. אבל יש עם אחד, ויש הלכה אחת. ובדברים מסוימים יש הבחנות. עוד דבר שאני ודאי לא יכול שלא לומר, היו בליבו 3 אהבות אדירות, שהן כולן אהבה אחת. אהבת השם, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. כמובן אהבת השם כוללת אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל. והיחס שלו לארץ ישראל, וזה ודאי צריך להדגיש, זה לא הרב אליהו היה ימין, אז הוא התייחס כך לארץ ישראל. זאת הייתה עמדתו הפוליטית, הרי כיום כך מדברים, כיום זה נוסח הדיבור. אהבת ארץ ישראל של הרב אליהו נובעת מאהבת השם, נובעת מתוך תורה. ארץ ישראל היא תורה, ארץ ישראל היא קדושה, ארץ ישראל היא הלכה. מכאן היחס המיוחד שלו להתיישבות בכלל ולמתיישבים, וכבר הדברים הוזכרו מקודם, אבל אני מוצא לנכון להדגיש את זה. אגב, הרי הוא נסע לכל מקום. תגידו לי, לאן לא הגיע רב אליהו? זה יאומן בכלל? עם כל העיסוקים שלו, לאן הוא לא הגיע? לאיזה יישובים, שהיה איזה אירוע או משהו, הוא לא הגיע. היה מוכן לחטט את רגליו, לנסוע לכל מקום. וכמובן, שהוא היה מצער בצרתה של ההתיישבות, ושמח בשמחתה, וביתו היה פתוח להנהגת המתיישבים, ולדיון בכל הבעיות שקיימות, ועסק ככל יכולתו לסייע. חוץ מהדברים ששמענו פה, הדברים הנסתרים של בית הדין, אבל הדברים הגלויים בניגלה. הגמרא אומרת, מהי בנאים? אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהם. אלה הבנאים האמיתיים. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, הוא היה מן הבנאים הגדולים ביותר של העולם האמיתי. הוא בנה את העולם האמיתי, היה מן הבנאים שבנו את העולם האמיתי. ויש עוד דבר שאני לפחות מרגיש צורך להזכיר אותו. אני הרגשתי אותו. זה השנתיים האחרונות שהרב אליהו סבל לא מעט, היה מאושפז, לא היה פעיל, ואז אני זכרתי את הגמרא בכתובות שמספרת על אחריתו של רבי, אחריתו של רבי יהודה הנשיא. מספרת הגמרא שאותו יום שרבי הוציא את נשמתו, גזרו חכמים תענית והם התפללו. והעוזרת בבית רבי, כנראה הייתה אישה מיוחדת, היא אמרה, אני רואה שיש מאבק בין עליונים ותחתונים. היא רצון שיקופו התחתונים את העליונים. כך היא אמרה. אבל פתאום ראתה כשרבי מצטער, אז היא שינתה את טעמה, האישה, ואמרה, היא רצון שיקופו עליונים את התחתונים. ראתה שרבי מצטער. אבל החכמים לא הפסיקו להתפלל. הם המשיכו בתפילתם. מה עשתה אותה אישה? לקחה קד, עלתה למעלה, לקומה השנייה, זרקה את הקד לתוך בית המדרש. וכשהיה הבום למטה באותה שנייה, הפסיקו את התפילה, ואז עלתה נשמתו של רבי למרום. כך מספר את הגמרא. חשבתי לי, ריבונו של עולם, מה קרה? איך זה שהחכמים בכל זאת המשיכו להתפלל? הרי גם הם ידעו שרבי מצטער. הם ראו שרבי הוא לא פעיל. שרבי מרותק למיטתו. למה הם המשיכו להתפלל? אלא הם ידעו את האמת. יש הבדל. יש הבדל. איזה עולם זה? עולם עם רבי או עולם בלי רבי? זה עולם אחר. זה לא אותו עולם. יש הבדל. העולם עם הרב אליהו, גם כשהוא במיטה, גם כשהוא בבית חולים, לעולם בלי הרב אליהו. אני אגיד רק עוד דבר אחד, ובזה אני אסיים. אני רוצה להגיד, מוריי ורבותיי, נוצר חלל מאין כמוהו. ואני חושב שהמטרה של ההזכרה זה לא רק לשמוע על הרב אליהו, אלא המטרה היא להתעורר במה אנחנו משתדלים לפחות למלא את החלל. כל אחד ואחד צריך לצאת מכאן עם איזו החלטה שהוא מקבל על עצמו, במשהו למלא את החלל. בין אם זה בלימוד תורה, בין אם זה בטיפוח של מידות טובות, בין אם זה במעשה חסד, בין אם זה באהבת ישראל, בין אם זה באהבת ארץ ישראל. כל אחד צריך לקבל על עצמו במשהו למלא את החלל. יישאר חלל. אבל אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר למלא את החלל ולהמשיך בבניינו של כלל ישראל.
הסרטון הבא מתוך מכתב שכתב הרב זצ"ל בשנת תשס"ג בעקבות כוונת הממשלה לפנות מאחזים ביהודה ושומרון.
עת לעשות להשם. אני קורא בזה לכל שרי הממשלה ולעומד בראשה, אל נא אחי תראו. כן אני קורא לכל חברי הכנסת ולכל מי שבידו למנוע ביזיון של ארץ ישראל, היינו למסור חלק ממנה לאחרים. אם יוחלט על פינוי יישובים יהודים, יש על שרי הממשלה וחברי הכנסת התומכים בממשלה להתפטר. הריסת יישוב או פינוי הוא תהליך חמור מאוד, ועיין בשולחן ערוך אור החיים סימן שכ"ט סעיפים ו' וז'. חז"ל אומרים, ארץ ישראל מוחזקת לנו מזמן אברהם אבינו עליו השלום, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ידוע לי כי היישובים והמאחזים ביהודה ושומרון הוקמו באישור ממשלת ישראל או בידיעת הדרג המדיני. הריסת יישוב או פינוי מאחז אינה מבטאת שלטון, אלא ההפך, זו כניעה לתכתיבים. אני קורא לכל הציבור ולתלמידיי, מי להשם אליי, כמו שקראו החשמונאים בימים ההם בעת הזאת. בואו עמי, מי ברכב, מי ברגל, לכל יישוב יהודי שעומדים לפנות, לשם שמיעת שיעור תורני בנושא יישוב ארץ ישראל. השיעור יינתן על ידי במרכז היישוב, מידי 3 שעות מפרסום הידיעה על הכוונה להריסת היישוב. ואני מקווה שהיו לא תהיה. בברכה והוקרה, מרדכי אליהו.
כשנבחר רבה הראשי של עיר הקודש צפת, הזהיר מרן זצ"ל את הרב הנבחר לא לומר לעולם אני יושב על כיסאו של מרן הבית יוסף זצ"ל. כן לומר אני הולך בשבילי הדרכים בהם צעד הבית יוסף, אני דורך על רגבי האפר שדרך עליהם הבית יוסף. הנחיה זו נאמרה ביום הכתרתו של בנו ממשיכו, דמות דיוקנו של אביו, רבה הראשי של עיר הקודש צבת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, בבקשה.
מוריי ורבותיי, הרבנים, הרב ויצן, הרבנים, מוריי ורבותיי, קהל קדוש. קצת קשה לי לדבר על הרב בלשון עבר. מובן. גם קשה להספיד, כיוון שאנחנו הבנים הרגשנו במהלך השיבה שככל שהכרנו את מור אבא, היה נקרא פרת משכבו, פשוט לא הכרנו. מסתבר שגם אדם שהוא מוכר ומפורסם ושמעו יוצא בכל מקום יכול להיות נסתר גם מאיתנו. ממש בחינה של אדם מפורסם שהוא נסתר. נסתר בכמה מדרגות. גם המדרגה של עמל התורה, שאנחנו כבנים לא ידענו על מדרגה של עמל התורה שלו. די אם אומר לכם שמעולם לא ראינו אותו פותח ספר בפנימיות בקבלה, למרות שהרבה ראשי ישיבות של מקובלים היו באים ושואלים איתו ומתייעצים איתו, מעולם לא. מעולם לא ידענו על גם ההנהגות שבאדם לחברו, שידענו, הסתבר שלא ידענו. כל כך הרבה דברים שנעשו במדרגה שבאדם לחברו, שלא ראינו. וגם דברים שבין אדם למקום, זאת אומרת, כל מיני סיפורי מופתים מבהילים לעשרות, למאות ולאלפים של בחינה של תגזור, ותגזור עומר ויקום לך. גם דברים שאחרי מעשה פתאום מסתברים לך שזה ממש בחינה של קשה לומר, אבל אולי צריך לומר, רוח הקודש. אני אספר לכם מעשה, אחד המעשים שרק בשבעה ידענו עליו, זה היה סיפור, סיפרנו, זה אחד הרמים מישיבת אור שמח. הוא בא בשבעה וסיפר ששבוע לפני שהיה פיגוע במרכז הרב, הוא פגש את הרב באיזה אירוע, וביקש ממנו לבוא שבוע אחר כך, ביום שאחר כך קרה באותו פיגוע, רצח. אז הוא ביקש לאותו יום שהרב יבוא לזה, הכנסת ספר תורה. והרב שמע על הבקשה, על השמחה המתוכננת, ניסה להתחמק, טוב, קצת לחץ כנראה. ואז רב התחיל לבכות, בכי תמרורים. בכי תמרורים. אבל הוא לא הבין למה הרב בוכה. זה היה שבוע לפני הפיגוע. הרב בכה, בכה, בכה. הוא לא הבין מה עשיתי, כאילו מה חטאתי, למה הרב בוכה בגללי. הוא לא הבין. ואז הוא ככה התנצל, וכס סליחה. הרב אמר לו, לא, זה לא אתה. הלוואי שבאותו לילה ירד שלג. זהו, בזה נסתיימה השיחה. הוא לא הבין, רק שבאמת באותו יום שבו הייתה אותה חצת ספר תורה, בישיבת אור שמח, באותו לילה היה פיגוע בישיבה, ולמפרע הוא הבין למה הרב בכה. רק שהרב באותו לילה לא רק בכה, אלא ניסה לארגן תפילה בכותל, לקרוא לאנשים לבוא לבטל גזירה, אף אחד לא ידע על מה ולמה. גם אנחנו לא ידענו, אני זוכר על עצמי שהתפלאתי מה המקום אותה תפילה, לא היה באוויר שום דבר שאתה יכול ממנו לחוש שיש איזה משהו. אחר מעשה הכל פתאום התחבר מדבר לדבר. בינינו גם היה נסתר. ואנחנו לעצמנו אומרים היום שגם מה שאנחנו היום יודעים הוא נסתר. כי כל פעם, ממש כל פעם, אנחנו שומעים עוד ועוד ועוד מכל אדם שאנחנו פוגשים שרק מגע בו. אתמול הייתי בתוכנית של רדיו מורפת בכל ישראל, אני יוצא משם, פרופתי הטכנאי, אדם שלא נראה בכלל קשר למציאות דתית כלשהי. ממש נראה כל כך רחוק. מספר לי שהוא פעם בא לרב, אחרי ששנים לא עד הילדים. סיפור שאנחנו מכירים אותו עשרות פעמים, אבל עוד אחד מספר, וכל אחד זה עולם מלא, מספר שהוא שנים לא היה להם ילדים. והוא בא לרב, והרב שמע אותו, ואמר לו, חכה, עוד שבוע, עוד שבוע. כנראה חיכה לזה שעת רצון. ואז הוא אמר לו, עכשיו תרגיש שיהיה לך שינויים בחיים. אומר אותו אדם, פתאום התחלתי להרגיש את עוררות וקדושה. דבר שבחיים לא היה לי. מין שאיפה ללכת לקברי צדיקים, לרשב"י, דבר שאף פעם לא היה בסדר היום שלי. וממש תוך חודש מאז שביקשתי, אחרי שנים, שנים ארוכות, תוך חודש מאז שביקשתי, אשתי לפקדה. וזה סיפור קטן מתמול בלילה, לפניו עשרות מאות סיפורים. ואנחנו הבנים ממש מרגישים לחלוטין שהמסע הזה, הירושה הזאת, היא מעל ומעבר לכוחותינו כבנים. אולי זה בושה לומר את המשפט הזה, אבל זאת תחושה. כל הדברים ששמעתם מהרב דרוקמן, שהיה בן בית אצל הרב, שתשמעו מהרבנים, ששמעתם מהרבנים, ועוד הרבה יותר, זאת ירושה לא לארבעה ילדים. זה ירושה לציבור שלם. והציבור שהרב אהב אותו, כמו בנים ויותר מבנים, זה הציבור שיושב פה באולם הזה. אני יכול להעיד איזה אהבת עולם הייתה לרב למתיישבים ביהודה ושומרון. המכתב שראיתם מקודם זה ביטוי לאהבת עולם שהייתה לו. הוא ראה בזה גאולה גמורה. הוא ראה בזה מסירות נפש. אני זוכר איכשהו אמר פעם בשיעור בכל צופייך, שעם ישראל זה כמו מנורה, מקשה, זהב, תעשה. ויש הרבה חלקים במנורה, כפתורים, פרחים, דברים שהתפרסמו בעבר, ודאי ראיתם. והוא אמר, האור של המנורה, זה המתיישבים ביהודה, בשומרון, חבל עזה. זה האור. כך הוא ראה. כך הוא ראה. וזה פלא. אני פעם זוכר שהייתי איתו באזכרה של בת דודה שלי. עליה שלום, נהרגה בפיגוע בירושלים, באוטובוס. גרה במושב פרן, דרום הערבה. משפחה שחלקה מאוד קשורה לשמאל הקיצוני. ובהלוויה שלה, בדרום הנגב, ממש קרוב לאילת, הייתה המשפחה. וגם היו שם אישים מרכזיים בשמאל הישראלי. ומיד אחרי ההלוויה, אני זוכר את זה כמו עכשיו, ניגש חבר כנסת מאוד חשוב בשמאל, כהן, ניגש לרב ומדבר איתו, ואני מסתכל על השיחה, הפליא אותי לראות, ממש הפליא אותי לראות, את הדו שיח החם שהיה ביניהם. ודעותיו של הרב היו מאוד ברורות. מאוד ברורות, מאוד חד משמעיות, מאוד נחרצות. הוא לא חט לומר אותם ברבים, ולכתוב אותם גם. הוא ניגש אליו אותו חבר כנסת, ואומר לו, ספר לו שהוא גמר שנה על אביו, ואומר לו, כבוד הרב, דע לך, משך כל השנה שאני באבל על אבי, אומר אותו חבר כנסת, שוב מהשמאל הקיצוני, כל השנה הזאת לא איבדתי יום אחד ברכת כהנים לכבודו של אבא. אני עומד, מסתכל, לא מבין את זה. לא את השיחה, לא את הדיבור, ולא כלום. ואומר לעצמי באותו רגע, אני צריך פה ללמוד משהו. דיבר הרב דרוקמן קודם על הכוח הכלל ישראל. על הכוח הזה. על הכוח מול הציבור החרדי, מול הציבור החילוני, מול ציבור הקיבוצי, מול לא יודע מי. מכל הציבורים שראינו אותם בשבעה, מכל מקום. איזה סוג של עין טובה שמצליחה לשלוף מהבן אדם את המקום הטוב הזה, את הרצון לדבק בקדוש ברוך הוא, עם האמירה הברורה שאין בה שום חנופה. שום חנופה. איך עושים דבר כזה? איך הולכים על התפר הדק הזה? יש סיפור מאוד מפורסם על הרב, שמעתי את זה פעם ממנו, אני מניח שרובכם מכירים אותו, אבל אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת. הסיפור שהרב היה בוונצואלה, עכשיו מפורסם, המושל שלהם, התחבר עם נשיא סוריה. אבל מושל שלפניו גם כן היה עריץ לא קטן. והרב היה שם בא מביקור, באותו רב ראשי. והוא היה עריץ, כולם רעדו ממנו ממש, פחד מוות. והרב ביקר שם את הקהילה, והיה זה ביקור בבית הנשיאות. והרב הגיש לו מתנה, ספר פרקי אבות. ואותו מושל, גס רוח יש לומר, הוציא מכיסו סיגר, שם את המאפרה על הספר של פרקי אבות, והתחיל לעשן ולאפר על המאפרה. הרב לקח את המאפרה, הוריד אותה מהפרקי אבות, שם אותה לשולחן. השגריר שישב ליד הרב, החביר כמו סיד. החביר כמו סיד. המושל לא ויתר על כבודו. לקח את המאפרה, סוף שם אותה על הפרקי אבות. אומר הרב השגריר, תגיד לנשיא שיוריד את המאפרה מהפרקי אבות. אומר לו השגריר, כבוד הרב, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני מבקש רחמים. אומר לו, תגיד לו, זה ספר קודש, לא מניחים מאפרה על ספר קודש. אומר הרב, אני מבקש רחמנות. בינתיים הנשיא אומר לשגריר, מה הרב רוצה? אומר לו, כלום, כלום, כלום. אומר למתורגמן, מה הרב אמר לו? אומר הרב למתורגמן, תגיד לו, שיוריד את המאפרה, לוקח את המאפרה ושוב מוריד אותה. תגיד לו לספר קודש, צריך כבוד לספר קודש, לא ככה מתנהגים, וזהו, הוא מסביר למתורגמן, הוא מסביר את זה לנשיא. השגריר נהיה לבן יותר מלבן. כשהרב יצא משם, הרב סיפר לנו, יצאתי משם, בזמן הזה שבין היציאה לבין הסיפור עם האפרה ליציאה, הנשיא נתן הוראה מאחורה לכל מיני אנשים שלו, יצאתי משם, הוא פרס שטיח אדום, מהפתח של בית הנשיאות עד החנייה. הוא לקח אותי, ליווה אותי, היה שם משמר כבוד שעושים למלאכים. לקח אותי, הגיע אותי עד לאוטו, פתח את הדלת, כמו משרת. אמר לי, הרב, כבוד הרב, תיסע, אתה צריך ממני משהו, אני לרשותך. ביום האחרון שהרב היה שם, הוא ביקש ממנו שיחה בארבע עיניים. כשיצאו משם מהחדר, שאלו את הרב מה היה, הוא לא סיפר לאף אחד. פעם כשהרב היה אצלנו בבית, הנכדים שלי שאלו, הבנים שלי שאלו אותו, סבא, מה היה? אז הוא אמר להם, הוא נעל את הדלת, הוא זחל על הרצפה, אותו נשיא. זחל על ארבע, הגיע אליי, נשק לי את הרגליים, את הנעליים, וביקש ברכה. סיפור אולי אתם שם מכירים, אבל תנסו רגע להבין מה זה. איך תופרים את החוט הזה? כשמצד אחד תקיפות, מצד שני, תקיפות קודש שמצליחה להכניע גם את האזים שבה, את הגסים אולי שבגלל. יש הרבה סיפורים כאלה לרם. הרבה סיפורים, כולם באותו סגנון. איך הוא מצליח להוציא מאותו גוי את הטוב שבתוכו? יש לזה הרבה דברים. אחד מהם זה פשוט. באמת מסירות נפש לתורה. כמובן גם פיקחות גדולה. כמובן גם קדושה גדולה. בטח יש עוד הרבה דברים, אבל צריכים ללמוד את זה. אנחנו כבנים תלמידים, כולנו פה, שהרב ראה אתכם כמו בנים, אולי כמו בנים יחידים שלו. שהרב באמת אהב בכל ליבו ונפשו כל אחד ואחד מכם. הרב, קשה לומר, אבל הרב נפטר. היית היום בציון. קשה לומר את זה. קשה לנו לומר את המשפט הזה, את המילים האלה. ומישהו צריך להמשיך את הדרך הזאת. וזה אנחנו. וממשיכים אותה, אז יתקיים בנו באמת אפיים ארץ ישתחוו לך. קודם כל, בתוכנו. אנחנו. אותו שמאל שלא מבין אותנו. אתם אנשים שלא מבינים מה אנחנו רוצים. אם נתפוס את הנקודות של הרב, נלמד אותה, נחנך על פיה, נגדל על פיה. וגם אומות העולם, ונערו עליו כל הגויים. זה כישרון מיוחד שחייבים ללמוד אותו. אחד מהכישרונות המיוחדים של הרב, שאולי בא מתוך יראת שמיים, שכל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, אולי בא מתוך קדושה, אולי חוכמה, אולי מסירות נפש, הרבה דברים. יש הרבה סיפורים על הרב, יש סיפור שהיה לו עם חומני, סיפור מבהיל עם חומני. יש יותר המן ממנו? גם איתו הרב היה לו אותו סיפור. סיפור אחר עם הגונה, משהו מבהיל. אין מה כתכן המקום מספר. אבל העיקרון הוא עיקרון אחד. ואותו צריך ללמוד. ואנחנו כבנים, כולנו כבנים, חייבים ללמוד אותו וליישם אותו, כי איתו נצליח ונצליח. תהי נשמתו של הרב צורה בצורה החיים, אמן. התגדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דיברך ירותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, וחי יחון וביום יחון ובחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ועל מעל מיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם ירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל רבנן תלמידון ותלמידי תלמידון דעסקין בו ראיתה קדישתה די באתרה עדין ודי בכל אתר ואתר יהיה לה נהלכון חינה וחסדה ורחמי מקדם מרי שמיה והרב אמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו לחולמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
אהבה מיוחדת הייתה למורנו ורבנו לעיר האבות, למערת המכפלה. אני מתכבד להזמין את נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בעיר האבות, קריית ארבע, היא חברון.
בזמן שהרב שמואל יוצא לדרכו, אנחנו מאחלים לו הרבה הרבה כוחות, שיזכה לעמוד במשימה הענקית הזאת. אנחנו יודעים שיש לנו, יש כלי לברכה, והרב שמואל בעזרת השם ימשיך בדרך, וכל הקהל הקדוש יחד איתו תומך בו ונותן לו כוח. ברשות מהרב דאטרה, הרב ויצן, מוריי ורבותיי, דובר פה רבות על האהבה והחיבור והקשר של הרב אליהו זצ"ל להתיישבות כולה. אני בא לספר על פינה אחת, הנקודה אחת מתוך האהבה הגדולה הזאת, שאותה זכינו להכיר לאורך שנים רבות, וזאת הפינה שהייתה לו לעיר האבות חברון. אולי לא רבים יודעים, אבל הרב היה תואר נוסף, בנוסף לראשון לציון, הרב הראשי לישראל, וכל התארים שהוא נשא בהם, היה לו גם תואר נוסף. התואר הזה נקרא ראש כוללות הספרדים מגן אבות בחברון. זה הגוף שבעצם מאגד את הקהילה הספרדית העתיקה של חברון, בהמשך קיומה, בהמשך פעילותה, יש לה זכויות, יש לה רכוש. הרב לקח על עצמו את התפקיד הזה, את המשימה הזאת, ומילא אותה בשלמות. לאורך שנים רבות הרב נסע בעול הזה, והרגשנו חיבור מיוחד מאוד ועמוק מאוד שהיה לו לחברון. החיבור הזה למערת המכפלה שהתחיל מיד אחרי מלחמת ששת הימים, וסיפור שהרב סיפר לי כמה פעמים על הפגישה הראשונה שהייתה לו עם השייך של מערת המכפלה, השייך שנקרא חמורי, כאשר מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הרב יחד עם קבוצה של קצינים ואנשים בכירים שהגיעו לשם, והשייך התחיל לצעוק עליהם ולגעור בהם, וכולם לא ידעו מה לעשות, לא, אף אחד לא מצא עוז לענות לו, והרב היחיד שענה לו בערבית, ואמר לו, בלום את פיך, אל תעיז לדבר אלינו, אתה בן השפחה, אתה בן העמה, ואנחנו בני הגבירה, והמקום הזה הוא שלנו. כולם עמדו נדרמים ושמעו את הדברים הנחרצים האלו באוזני השייך. אף אחד לא יעז לדבר ככה אל שייך, אבל הרב אמר את זה. השייך הזה קיפל את הזנב וברח משם. ואחר כך הוא חזר וביקש סליחה והתנצל וביקש ברכה מהרב, בדיוק מהסיפור ששמענו פה קודם. העוצמה הזאת הייתה משתקת. והחיבור הזה עם מערת המכפלה נמשך עשרות שנים, כל הזמן, כל ימי היותו עמנו כאן. אני אזכיר פה, דובר פה מקודם שהרב היה פוסק וגאון, הרב פסק, ואני שמעתי את זה באוזניים ממנו הרבה פעמים, שלכהנים מותר להיכנס למערת המכפלה. הוא אמר את זה להרבה אנשים, שמענו את זה ממנו, כל מי ששאל הוא אמר לו את זה. מאוחר יותר, כבר בעצם התחילו מחקרים תורניים להוכיח את העובדה הברורה הזאת, ולאחרונה הרב ליאור גם הורה לפסוק כך להלכה למעשה ללא שום פקפוק, ואנחנו עוד הידרנו ועשינו איזה חור מסוים בקיר המערה כדי באמת למנוע כל שאלה, ואם כאן רוצים לפרסם את הדבר הזה בהחלט אני חושב מצווה גדולה גם להמשיך את התורה הזאת של הרב אליהו זצל שלכהנים מותר להיכנס למערת המכפלה. הרבה משפחות שנמנעו מלקיים שמחות במערה ולא הגיעו בגלל החשש הזה שקרובי משפחה כהנים לא יוכלו להיכנס, ובכן מצווה לומר את זה, והיום ברוך השם יש כמעט כל יום ברכת כהנים במערת המכפלה. הרב יזם והנהיג את מעמד הסליחות המרכזיות שהיו עוגן מרכזי, עוגן רוחני בהכנות ליום הכיפורים שנערך כל שנה במערת המכפלה. סליחות שהשתתפו בהם אלפים ועשרות אלפים במעמד גדולי הרבנים בהתרגשות עצומה, דווקא סליחות בנעימה הספרדית, והוא הביא את הפייטנים הידועים מירושלים. מי שלא הכיר את הסליחות, את הסליחות הספרדיות, זכה להכיר אותם בזכות הרב, וניתן היה להרגיש אווירה של התרוממות אדירה במעמד הסליחות הזה. ואחרי הסליחות, בשעה שמאוחרת בלילה, 2 בלילה, הוא לא נוסע הביתה, אלא הוא הולך לסייר בחברון, נכנס לרכב, ואחריו הג'יפים של כל הקצינים והשוטרים, וכולם נוסעים, והוא הולך לסייר ולבקר בשכונות בחברון. ואני זוכר עם המח"ט דרור ויינברג, השם ייקום דמו, כשעולים למעלה לגבעת אבו סננה, מקום שיהודים לא נכנסו אליו בכלל, והיה אסור ליהודים להיכנס אליו, והרב דרש להגיע לשם. כי משם הוא ידע שמשם צולפים, משם היו מחבלים שעמדו וצלפו, והרב רצה להגיע לשם כדי לבטא את הביטחון ואת האחיזה דווקא במקום הזה. ועלו לשם, ועלינו לשם, ומשם משקיפים על כל העיר חברון. והרב ראה את המראה המדהים הזה בלילה, והוא הורה למח"ט לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק את הטרור הזה. והדברים עשו את שלהם, עשו את שלהם. עד כדי כך בשעות הבוקר המוקדמות אחרי יום מלא פעילות, והוא מתעקש להגיע לכל מקום. הזכרתי את כוללות הספרדים שהרב עמד בראשו. סיפור שאני לא יודע אם הוא ידוע. במשך שנים רבות נאבקנו על קבלת הרכוש היהודי בחברון נגד הממשלה שבעצם התנקרה לזכויות הבעלים ברכוש הזה. המאבק הזה לא נמשך. הרי הירדנים בעצם הכריזו על הרכוש הזה כרכוש האויב הציוני. וממשלת ישראל למרבה החרפה ממשיכה בהגדרה הזאת גם היום. הרב לא ויתר על זה, והמשיך להיאבק על הרכוש הזה. אחד הדברים שבלם את המאבק הזה, היו חילוקי דעות בין צאצאי הקהילה הספרדית העתיקה, או חלק מהם, לבין מחדשי היישוב כיום. הפער הזה שנוצר, לצערנו, מנע במשך שנים לא מעטות התקדמות בתחום הרכוש היהודי. ממש לפני פטירתו, הרב יזם מהלך בשנה שלפני פטירתו. באנו אליו והסברנו את הבעיה ואמרנו צריכים לקרוא לאותם יהודים יקרים מזקני הקהילה הספרדית ולחבר אותם לעשייה הזאת ושהם ירגישו שהם שותפים. כשבאנו לבקש את זה מהרב, לא עברו כמה ימים ומיד הוזמנו לפגישה. הוא לא נח ולא שקט ומיד זימן את הפגישה. וקרא למי שהיה צריך לקרוא, ומיד הוזמנו, אנחנו בעצמנו הופתענו, זה היה ממש בתוך כדי ההכנות לחגים, כשהרב עסוק והלשכה מלאה בעשרות אנשים שמחכים בתור, שעוד הפצירו בנו לקצר ואי אפשר, והוא קרא למי שצריך לקרוא, וחיבר את החיבורים שהיה צריך לחבר, ובאנו ונפגשנו עם אותו יהודי שמייצג את ועד פליטי חברון, ומהחיבור הזה צמחה ברכה עצומה. אותו יהודי, שאחר כך כבר הופיע במאבק גלוי למען התיישבות יהודית בחברון, מר יוסף עזרא, שיהיה בריא, שחי היום בירושלים, בזכות העשייה הזאת של הרב, התחיל להופיע בבתי המשפט, בוועדות הררים, ולטבוע את החזרת הרכוש היהודי, ולטבוע התיישבות יהודית ברכוש הזה. מה שעשרות שנים לא היה קודם. והדברים האלה עשו מהפכה בהתייחסות של הדרגים המשפטיים לבתים האלו. אמנם לצערנו המדינה מנסה לעכב את זה, אבל הדברים עשו את שלהם. וזאת הייתה עשייה ציבורית רבת עוצמה וחשיבות של הרב, שאי אפשר להעריך אותה. והדברים עוד ימשיכו להיבנות לאור הברכה הזאת והעשייה של הרב, שנטע את החיבור הזה בלב העשייה למען חברון. הרב היה מופיע בכל עת שהזמנו אותו, לחנוכת בית, לשיחה עם ילדי התלמוד תורה, לכל אירוע. דלתו הייתה פתוחה בפני חברון בכל עת ובכל שעה, ביום, בערב, בלילה, בצורה מדהימה. ואחרי ששמענו את כל ההספדים, הבנו שכך הרגיש כל אחד. כל יהודי, כל נציג של כל גוף, הרגיש אותו דבר. כולם היו בניו, וכל אחד הרגיש שהוא בן יחיד. התכונה המדהימה הזאת, התכונה הנפלאה הזאת, הלוואי שנוכל לזכות להמשיך בה, והלוואי שנזכה להמשך מנהיגות שתדע באמת לתת לכל אחד ולכל נושא את כל תשומת הלב, את כל האהבה, את כל ההתייחסות, את כל התמיכה, כמו שאנחנו זכינו. היום אכן נפער חלל בעשייה של חברון, אין ספק בדבר. אנחנו מתפללים שזכותו תמשיך להגן עלינו, לפעול ולתמוך ולעשות כפי שהוא היה, ובעזרת השם נזכה כולנו לראות בבניין חברון, בניין ירושלים, בניין ארץ ישראל כולה. תודה.
הרב חנן פורט לא יכול להגיע, וממיטת חוליו הוא שולח אלינו את המכתב הבא. אור זיכרון לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. הסתלקותו של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, לגנזי מרומים, הנה אבדה גדולה לעם ישראל כולו, ובמיוחד לעולם התורה, ולרבבות תלמידיו שזכו ללמוד ממנו תורה במישרין, הן בהלכה והן באגדה. בשעה שמשווה אני לנגד עיניי את דמותו של הרב מרדכי אליהו, אשר במחיצתו שהייתי פעמים רבות, עומד לנגד עיניי הכתוב שנאמר על מרדכי היהודי, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואכן הרב מרדכי אליהו עמד בגבורה כארי על משמר ארצנו וערי אלוקינו, והביא את דבריה של תורת חיים ארץ ישראלית זו בעוז ובאמונה, ללא רפיון וללא פשרה. זוכר אני בהמיית לב כיצד עמד הרב מרדכי אליהו נוכח ראשי ממשלה, שרים ומנהיגי ציבור, ובפיו דברי נגידים רבי עוצמה בעניינה של ארץ ישראל והאיסור לפגוע חלילה בה ובמתיישביה, עד שאלה שעמדו מולו השפילו ראשם בפניו. המאבק כנגד המעשה המחפיר של עקירת היישובים מגוש קטיף וגירוש מתיישביו קרע את ליבו של הרב מרדכי אליהו, ואין ספק שגם לכך היה חלק בפגיעה בבריאותו. אך עם זאת חשוב להדגיש כי גם בעת שהיה הרב מרדכי אליהו נתון בעיצומו של המאבק, לא סרה ממנו הרוח הטובה שליוותה אותו תדיר, ודרכו בהארת פנים וגילוי חיבה לכלל ולפרט, הייתה נר לרגליו ועול לנתיבתו גם במצבים הקשים והטעונים בהם בכתה נפשו במסתרים מפני גבה על גאוותם של ישראל שנתלה. הרב מרדכי אליהו היה מופת במידותיו בשילוב העוז והענווה, וכל מי ששהה במחיצתו נשבע בחן שקרן ממנו ובהדרכות המעשיות הנבונות כל כך, שהיה בהם שילוב מופלא של תורה בדרך ארץ, לעתים אף בליווי הומור דק. אנו תלמידיו מקרוב ומרחוק, נמצור את דמותו בליבנו, ונעשה את אשר לאל ידינו להמשיך את הדבקות בתורת ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל, שאירו את דרכו כל ימי חייו. וכשם שפתחנו בהערת דמותו של הרב מרדכי אליהו לאורך הדברים על העוז שבדמותו של מרדכי היהודי, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כך נחתום בדברי הסיום של מגילת אסתר, שכהלמו את דרך האהבה והאחווה שיפיינו את דרכו של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו. כי מרדכי היהודי גדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. תהי נשמתו צרורה בצור החיים. חנן פורט. ביקש ממני הרב שמואל זעפרני לספר סיפור מופת שגם הרב חנן פורט היה שותף לו. כשהרב אליהו היה אב בית דין בירושלים, כשהגיע קיסינג'ר לבקר בארץ, נעצרו כ-30 פעילים והכניסו אותם לכלא אשקלון. ביניהם היה הרב חנן פורט, הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שקפץ מתחת לגלגלים של המכונית של קיסינג'ר, והם היו עצורים שם במעצר מנהלי בתקופה עד אשר קיסינג'ר חוזר הביתה. הלכתי לרב אליהו ואמרתי לו, תראה הרב, אנשים עצורים, המתיישבים, חבורה רצינית, טובה, אולי הרב שיבוא, הרב יבוא לתת איזה שיעור. בשמחה רבה. אני זוכר, שכרתי אותו ביאנקי קטן, לקחתי אותו, נכנס למכוני, בצניעות גדולה. אנחנו מגיעים לכלא, וכנראה שאנחנו היינו האנשים, 10,000 במספר שהגיעו, במשך כל היום, במשך כל הימים. כולם באים לבקר את המשפחה, והמפקד הכלא היה ממש לפני התמוטות עצבים. רק ראה אותנו, התחיל לצעוק, אתם לא נכנסים לכלא, אתם לא תיכנסו. לא רק זה, הוא לקח את עצמו והלך הביתה. התחיל ללכת הביתה, הוא עוזב את הכלא. אני מסתכל, הרב שם עומד בשקט, במין... רצתי אחרי המפקד הכלא, ובתמימות אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, זה איש קדוש. אתה יודע מה יכול לקרוא לך? לאן אתה הולך? הבן אדם הסתכל על הרב, חזר, הוא לא אמר, שמע, זה פעם אחרונה או משהו, איזה התנצלות, שום דבר. הוא פשוט הסתובב, נכנס חזרה לכלא, הזמין אותנו פנימה, נתן לו, הגיש לנו טלפון, ואמר, אולי הרב רוצה להתקשר לרב שרבית, הרב של אשקלון, התקשר לרב של אשקלון, התקשר לרב של באר שבע, שניהם הגיעו. הוא מתחיל לתת את השיעור, ובאיזשהו שלב הוא אומר, מסתכל, ימינה ושמאלה, הוא אומר, אנחנו שלושה, אנחנו בית דין. אנו בית דין של מטה, גוזרים על בית דין של מעלה, שמחר האנשים ישתחררו. למחרת, רבותיי, שערי בית הכלא נפתחו, ואנשים יצאו לחופשי. אהבה שלו להתיישבות הייתה כל כך גדולה, כל כך טבעית, שהוא יצא מגדרו, וככה לפני עם ועולם עשה את המופת הזה. כהן נכבד, האיש הבא שאני רוצה להזמין, והוא יהיה למעשה אחרון הדוברים, למעשה הרב שמואל זעפרני סיפר לי בקשר לדובר הבא, שכאשר הרבנים הראשיים לישראל, הרב שפירא זצ"ל והרב אליהו זצ"ל, נפגשו עם שר האוצר לשעבר מר יצחק מודעי, זיכרונו לברכה, ביקש מהם יצחק מודעי, תנו לי את נוס ואתן לכם 4 פקידים בכירים שלי תמורתו.
הרב אליהו זצ"ל התנגד לכך בכל תוקף, ושיב לשר האוצר שלא יהיה מוכן להחליפו אפילו תמורת כל פקידי האוצר. האוצר הזה צריך להיות במחיצתנו, במחיצת הרבנים הראשיים לישראל. כבוד הרב נתן נתנזון, בבקשה.
אז קודם כל אני רוצה להזכיר לכולם שההספד הוא כמובן של הרב, לא שלי. וראיתי שעל רקמת פרוכת בית הכנסת מופיע כאן הפסוק מישעיהו, מנבוע להרים רגלי מבשר, וכמובן פה לא נמשך הפסוק, אבל הפסוק בישעיהו אומר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון, מלך אלוקייך. אנחנו לא יודעים איך המבשר העתידי ייראה, אבל אין לי ספק שראינו ברב לפחות רגלי מבשר, שהוא באמת השמיע שלום, בישר טוב, השמיע ישועה, וניסה בכל כוחו לומר לציון, מלך אלוקייך. והתקיים בעזרת השם בדבר נוסף, המשך הפסוק הזה, באותה פעילות מאוד מיוחדת שחידש אותה הרב בשיעורי הלוויין, שלהזכירכם פסגות הייתה אחת היישובים הראשונים, אחד היישובים הראשונים שהכניס לפה את הלוויין אז, כל צופה יכנסו כל, יחדיו ירננו. ובאמת, היכולת המיוחדת של הרב גם לשאת כל וגם יחדיו, שזו באמת תופעה שלצערנו הרב לא כל כך מצויה בדור הזה, היחדיו המיוחד הזה של הרב עם הרב שפירא זצ"ל, היחדיו המיוחד של הרב עם כל גדולי הדור, בדור הזה ובדור הקודם. לא אחת שמענו ממנו על הקשר המיוחד שהיה לו בזמנו עם החזון איש. הייתי נוכח במספר פגישות של הרב עם הרב אליושיב, שיבדל לחיים ארוכים. הכל כמובן בעניינים הציבוריים, שאנחנו, למרות שבאמת פניו של הרב מרובים מאוד, אנחנו מייחדים את הערב הזה לקשר המיוחד של הרב עם ארץ ישראל. אין ספק שאני לא ראוי להספיד את הרב, אני רק אספר מספר דברים, אבל מהמעט שראינו על המון דברים אחרים שבהם לא נעסוק, על עמל התורה, על השקידה, על המידות המיוחדות, על הענווה, על ידיעת התורה בנגלה ובנסתר, במעמקים שבאמת מעטים יודעים עד כמה, בעקבות תלמידי חכמים, מה שהזכיר פה הרב ויצן בתחילת הערב, שהרב לא היה נכנס למקום בלי לכבד קודם את הרב של היישוב, את אמר הדאטרה. אני הרגשתי פה קודם כשישבתי מאוד לא נוח, שהושיבו אותי פה וראיתי מספר רבנים של היישובים שהיו פה קודם ולא ישבו איתנו, הרגשתי לא נוח. פה בצד כתוב אוהבים את הרב ולומדים את תורתו, ולא קיימתי את זה. אני מבקש את סליחת הרבנים שלא הערתי תוך כדי שאחרים דיברו, חשבתי שזה יפגע בהם, אבל בינתיים צריך לבקש את סליחת הרבנים שלא הושבנו אותם במקומם הראוי. אני רוצה עוד דבר אחד קטן לתקן, לצערי נועם יצא מכאן, אבל באמת בקשר המיוחד שהיה לרב עם חברון, אני הייתי נוכח, נסעתי יחד עם הרב באותה נסיעה עם דרור ויינברג, השם ייקום דמו. דרור יזם את הנסיעה לאבוסננה כדי להראות לרב את השמירה המרחבית שהכוחות הצבא נותנים לכל תושבי חברון ולבאי מערת המכפלה. ובאמת בשעת לילה מאוחרת, נדמה לי זה היה אחרי 2 בלילה, עמדנו שם עם רוח של חברון בלילה בימי עשרת ימי תשובה, יומיים לפני יום כיפור, ובדרך בחזרה, ואת זה אני לא אשכח, אמר דרור השם יקום דמו לרב, כבוד הרב, לא סתם התרחתי אותך עד לפה. כשבאתי לבקש ברכה, כשהתמניתי להיות מח"ט חברון, ביקשת ממני לשמור על המתיישבים ועל מערת המכפלה, ולא רק מתוך חברון, אלא גם מסביב. באתי להראות לרב שקיימתי את בקשתו. זה היה מספר חודשים לפני שדרור נהרג. ארץ ישראל אצל הרב, כמו שאמרו פה קודם, לא הייתה איזה חוויה פוליטית, כולו שאב את כל כוחו מתוך התורה שבנגלה ושבנסתר. פעמים רבות שבאתי אל הרב, בקשר שבין הרב שפירא זצ"ל אליו על חתימות, על כל מיני מסמכים משותפים שלהם, הקפיד הרב ברור שלכאורה נראה לא כל כך שייך, כי הנוסח המקובל היה שלא ימסרו חלק מארץ ישראל. כדי לאמת את דברי, אני חיפשתי אתמול בערב בין הניירות ומצאתי את חתימתו של הרב על מה שבזמנו עשה חנן פורט, שלצערנו נפקד מקומו כאן, ובאמת שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לחנן בן שלומית. והנוסח שהיה מקובל אז, ועל זה ביקשו להחתים גם את הרב, אני החתמתי אותו על זה, אני החתום מטה מצהיר בזאת על נאמנותי לארץ ישראל ויישוביה, ועל התנגדותי לכל הסכם מדיני הכרוך בעקירת יישובים מאדמתם בישע וברמת הגולן. על זה התבקשה החתימה. במקום לכתוב את הכתובת, הרב כתב תוספת משלו לפני החתימה, וכן למסירת אפילו גרגיר מארץ ישראל המובטחת לזרים וכל שכן לאויבים. הביטוי החד משמעי הזה, כן, זה בחתימת ידו פה, הביטוי החד משמעי הזה של אפילו לא גרגיר אחד נבע באמת מהאהבה העצומה לארץ השלמה כולה, מתוך עוז וגבורה של תורה. אני סיפרתי בשבוע שעבר על נסיעה שהייתה לנו לאיתמר בימים הקשים של האינתיפאדה, אחרי שהיישוב איתמר באמת ספג הרבה אבדות, וקשה לתאר איך הרב, כמובן בניגוד לדעת המאבטחים, החליט שהוא נכנס פנימה לתוך היישוב כדי לחזק את התושבים. קיבלו אותו שם התושבים בדמעות ובבכי. כשיצאנו משם, לא היה אדם שלא חייך. פשוט אי אפשר לתאר את הדבר הזה. בתוך כל הקושי הנורא, ראו את הרב, ראו את האהבה הגדולה שיש לו כלפי המתיישבים, ומה שסיפר פה קודם הרב שמואל, הייתה תקופה שהרב ביקש שידפיסו את החנוכיה של המנצח לזכות המתיישבים ביהודה ושומרון. בלוויה של הרב הלל ליברמן, בקושי באישורים מיוחדים בסוף של סגן הרמטכ"ל ואלוף פיקוד מרכז, הצליחו לאפשר לרב עם הליקופטר להגיע לאלון מורה. הצבא מאוד פחד ממה שמתרחש על הקרקע עם יריות לעבר הליקופטרים, ולכן הנסיעה הייתה צריכה להיות מעל הבקעה, ואז חזרנו מערבה לאלון מורה לנחיתה. אחרי שהרב גמר וההליקופטר ימרי, אז הראיתי לרב את המקום של קבר יוסף. הרב ביקש מהטייס, תן לנו רגע להיות שמה מעליו. הטייס אמר לו, תראה כבד הרב, אני חוזר עכשיו ממילואים, והייתי שם יומיים כטייס הליקופטר, ולנו במסוקים הצבאיים לא נותנים להיות שם, תעשה לי טובה, תוותר לי על זה. אז הרב אמר לו, אני מוכן, אבל תחכה פה רגע, תן לי לגמור להתפלל משהו ואחר כך. ומי יודע איזה עוד דברים מנע מאיתנו התפילות המיוחדות האלה. פה כשאנחנו בבנימין, אנחנו צריכים לזכור שבמשך ה-20 שנים האחרונות אין פה ראש מועצה דתית אחד, ראש מועצה אזורית, סליחה, אחד, שנבחר להיות ראש מועצה בלי שקיבל לפני כן את ברכתו ואת תמיכתו של הרב. זה נכון גם למועצה הדתית, אבל זה לא חוכמה. בזמנו, במאבק הגדול שהיה על גבעת אסף, נטו ראשי ההתיישבות אז, במסגרת ההסכמים עם ראש הממשלה דאז ברק, לוותר על הנקודה הזאת, והרב, יחד עם הרב שפירה, זכר צדיקים לברכה, עמדו על זה שבשום אופן לא, ובכוחות מיוחדים, שאני לא רוצה להאריך בזה, כדי שלא ייפגע יותר מדי השר בן אליעזר, אבל בסופו של דבר, השר בן אליעזר היה השר הביטחון, והוא הגיע למסקנה שכל זמן שהרב אליהו לא יאשר לו לפנות את גבעת אסף, אז גבעת אסף תישאר על מקומה. וכולנו יודעים שעד היום, ברוך השם, גבעת אסף תוססת ומתפתחת. את הדברים על מגרון, ראיתם פה את המכתב הידוע של הרב, שבעצם אמר, מי שיחשוב לפנות, ייפגש איתי עם הרב, כן? שם במגרון. הכתב הזה היה אז מסביב למגרון. גם בהחרבה של אותם בתים באמונה, הרב כבר היה בדרך. אבל כיוון שהגיעו הנצרים למצב שלגמרי בלתי נשלט על ידי כוחות הביטחון עם כל הפרעות שלהם, ויש לנו כאן את מוטי שהוא נצר להשתוללות הזאת, פגוע של ההשתוללות הזאת, הרב ראה שבסיטואציה כזאת כבר לא שייך, וסב על הקיבה וחזר לירושלים. דבר נוסף, שהרב מאוד מאוד הקפיד עליו, וגם מאוד מאוד שמח את הרב, היה הגברת הטהרה ביישובים. הרב עודד אותנו כל הזמן להקים עוד ועוד מקוואות. ולא הייתה לו שמחה ממש לפני כל חול המועד, נו, איפה נגמר, איפה בנו מקווה, איפה אפשר לנסוע לראות מקווה חדש. ואיזו שמחה הייתה לו. ואיזו אהבה הוא הקרין אל כל המתיישבים שהיו באותו מקום. וכמה היה אכפת לו שבאמת הכל נעשה בטהרה ובקדושה. ואיך הוא עודד את הנשים לטבול. ואיך הוא כיבד אותם על המאמצים שלהם. אחת הדוגמאות המיוחדות היו בניית המקווה בחרשה שהגיעו אליו תושבי המקום וביקשו שמוכרחים פה מקווה, והיה ברור שזה מה שקראו אז המאחזים המוקפאים. אז הרב אמר להם, קודם כל אני אברך אתכם שבחודשים הקרובים אף אחד לא תצטרך מקווה. וככה זה היה. ויותר מאוחר, כשהתחילו ללדת והיו צריכים את המקווה, ביקש אותם הרב לקרוא לי. כשבאתי לשם הסברתי את הבעיות, הוא הדריך אותי מה לעשות, ובסופו של דבר ניתן האישור על ידי משרד הביטחון לבנות את המקווה, וזה מבנה הקבע הראשון שנבנה במאחזים שנקראו מוקפאים. באחת ההזדמנויות, בסיורים של שלום עכשיו, ראו שם הבית קבוע, ומיד הייתה שאילתה לסגן שר הביטחון, אפרים סנה, איך זה יכול להיות? אז אפרים סנה בשידור בבוקר, ברדיו, אמר, בדקנו את העניין, והסתבר שלמשפחות יהודיות דתיות לא לתת מקווה זה התעללות, שאפילו אנחנו לא מוכנים לקחת על עצמנו, ולכן אישרנו את בניית המקוואות. דבר נוסף שהרב חידש בנושא ההתיישבות בארץ ישראל זה עניין התפילות. אני לא יודע אם יש בו מישהו שיכול לחשוב בכלל איך היה נראה המאבק שלנו בעשר השנים האחרונות ללא התפילות של הרב. אני זוכר את הפעם הראשונה שהרב קרא לרב רפי עטיה ולי וביקש שננסה לארגן דבר כזה, זה באמת היה נראה לנו כאילו לא מהעולם הזה. ולא היה עם מי לדבר, כי כמובן גם במועצת ישע הכירו הפגנות והכירו בנייה, אבל לא הכירו תפילות. וכמדומני שבמהלך 8 השנים האלה, מתשין סמך עד תשין סמך ח', קיימנו עם הרב בכותל המערבי למעלה מ-20 תפילות ציבוריות. שבכל אחת מהם הרב היה משקיע את דמו כפשוטו. אנשים לא מבינים, אבל אני אומר לכם מראייה קרובה. הוא היה חוזר מתפילה כזאת, סחוט כולו. היו לפעמים שבסוף התפילה הייתי מנסה לבדוק איתו, נו, איך היה? וכשהוא היה בשמחה, הוא אומר, השמיים נפתחו, אז הבנו שהתחולל פה משהו. סוג חדש, אבל לימוד גדול של הדרך שבאמת יהודי מנהל את מאבקיו. אנחנו ראינו את הרב בלילות י' בחשוון, שהיה בא לקבר רחל. אם, נאמר למרות שהרבנית קצת פחדה בימים של היריות, שלא בטוח שטוב ללכת עם הגלימה, ואולי יזהו את הרב ככה, אבל אומר לה, אני אקח אותה ונראה בדרך. לפני שהיינו מגיעים לקבר רחל, הרב אומר, מה זאת אומרת? זה מלכות. מלכות צריכה לבוא לבושה במלכות. ועם המלכות הזאת, היה הרב יושב על הרצפה, בקבר רחל בתיקון חצות, ובוכה בדמעות שליש על הצרות של עם ישראל, ועל שלמות הארץ, ובאיזו ערגה, כאילו שהוא ממש ראה את רחל אמנו מבקעת בניה. והוא אומר לה, תמשיכי לבכות, אנחנו צריכים את הישועה הזאת. התפילה הגדולה, שהייתה ממש 5 ימים לפני הגירוש מגוש קטיף, שבה השתתפו לממעיטים למעלה מ-150,000 איש, שהזדהו עם הצורך הענק הזה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, כדי שבאמת משם תבוא הישועה. בפגישה האחרונה שלי אצל הרב בבית החולים, יצא לי הזדמנות שלא קרתה הרבה, ואיזה 20 דקות הייתי עם הרב לבד, כשהאחרים מהצוות שטיפלו בו במשך כל התקופה הארוכה הזאת, כל אחד יצא לסידורה ואני נשארתי עם הרב לבד. כיוון שראיתי שהם קצת ככה מהססים מלהטריד אותו בכל מיני דברים, והרב לא יכל לדבר, היה לו מכשיר נשימה, אז התכופפתי אליו וסיפרתי לו מעט מן הצרות שהיו נראות לי צרות שחשוב להדכן אותו בהם, ובתוכם כמובן גם על ההקפאה ועל ההקפאה בירושלים, ועוד כמה דברים. אז הרב עם היד שסימן לי, נו ומה? אמרת לו, הרב צריך להתפלל. אי אפשר אחרת, צריך להתפלל. עשה לי עם היד, כאילו אתה בא לספר לי מה שצריך לעשות, תודה רבה. אבל המעורבות ממש עד הרגע האחרון, במחויבות הבלתי מפסיקה הזו, כלפי כלל ישראל וכלפינו במיוחד, באמת בעניינים, אנחנו לא עושים פה שום דבר שלנו, כמו שדיברו פה קודם על השליחות, אבל מאוד מאוד היה אכפת לו שבאמת המתיישבים שנושאים על גבם את נטל השליחות הזאת יקבלו תודה מהמשלח. ובכל הזדמנות שהוא יכל הוא ביקש לברך ולכבד, כי הוא הבין שהעול הוא לא פשוט, היו סכנות קשות, וצריך לחזק את השליחים כדי שיעשו את השליחות באמונה. גבורת התורה, הקדושה והטהרה של הרב, התפילה, בוודאי ממשיכים בגנזי מרומים, וכמו שאומרים חז"ל, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. והקדוש ברוך הוא יראה איך שהרב עומד בתפילה ומעורר רחמים וחסד לפני שוכן מעונה ושומע תפילה, ונזכה כולנו לביאת הגואל ולבניין אריאל במהרה בימינו, אמן.
קהל נכבד, בשם מזכירות פסגות אני רוצה להודות למר הדאטרה הרב ויצן, לראש המועצה אבי רואל, לסגן ראש המועצה מוטי יוגב, הרב נתן נתנזון, ראש המועצה הדתית, הרב אלחנן בינון, יושב ראש ועד רבני מטה בנימין, מתנס בנימין בראשות עמית קדמון, יואל אליאס, עובדי מזכירות פסגות, כולל פסגות וגבאי בית הכנסת, הרב ניר אביב, הרב ישראל גנץ, שריד והרב שריד, הרב מיכאל וכל הרבנים ביישובים שתמכו וכל הציבור הקדוש. לעריכת הסרט להלל קליין, לכל החברים והנוער שעזרו בכל עת, לרבנים וכל אלה שעזרו בארגון הערב. ואנחנו נחתום בסרט, לפני כן השכבה מפי הרב ניסים כהן.
והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם מפיק תבונה. מה רב טובך שצפנת לראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם? מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, הרביון מדשם בדך ונחל אדניך תשכם. טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים מירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יעלזו חסידים וכבוד ירננו משכבותם, מנוחה נכונה בשבעה עילונה. במעלת קדושים וטהורים כזור הרקיע מהירים ומזהירים, וחילוץ עצמים וכפרת אשמים, והרחקת פשע והקרבת ישע, וחמלה וחנינה מלפני שוכן מעונה, וחולקת הבא לחיי העולם הבא, שם תהא מנת ומחיצת ישיבת נפש השם הטוב המרוחם ראה מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל. רוח אדוני תניחנו בגן עדן להתפטר מן על מעדן, קירות אלה מראה שמיה והראה, מלך מלכי המלכים ברחמה ורחם עליו, ויחמוס ויחמול עליו, מלך מלכי המלכים ברחמה ויסתירו בצל כנפיו, ובסתר אהולו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, ולקץ הימים יעמידהו, מנחל אדוניו ישקהו, בצרור בצרור החיים נשמתו, וישים כבוד מנוחתו, אדוני הוא נחלתו, בלווה אליו השלום, ועל משכבו יהיה שלום, כי דכתיב יבוא שלום, יניח משכבותם, הולך נכוחו, הוא וכל בני ישראל, השוכבים עמו בכלל רחמים והסליחות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תהא נשמתו צרורה בצרורכם.
על פי בקשתו של המר הדאטרה, אנחנו נזמין את מי שהגיע ממש ברגע האחרון, הרב אל נקווה שידוע שהרב אליהו זצ"ל ליווה את תושבי גוש קטיף בכלל ובפרט את רבני הגוש, ואחד מרבני הגוש שעמד בקשר הדוק עם הרב היה הרב יוסף אל נקווה. בבקשה.
מוריי ורבותיי, ברשות ידידי מר הדאטרה, ידידנו הרב נוס, כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד, שלושה כתרים איתרו את מרן הראשון לציון, עליו השלום. הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, היימן דבאילה מאבי חסידה, לקיים מילדן זיקין, אמר רבה, מילד אבות, ואיקה דאמרי, מילד ברכות. ידועים דברי המערשה שמסביר, שאדם צריך להיות שלם בשלושת מיני השלמויות. שלמות של בן אדם לבריות, שלמות של בן אדם למקום, ושלמות של בן אדם לעצמו. וכאשר אני חושב ובוכה ודואב את הסתלקותו של רועם של ישראל מרן, אני רואה את דברי חז"ל, היי מן דבאי למאבי חסידה. אותו אחד שרוצה להיות חסיד. עצם הרצון זה הדבר הגדול. מי כמו הרב שעמד ותמך בהתיישבות בכל מקום בארץ ישראל, גם מתוך הקישור האישי שהיה לו עם ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק, שכאשר למדנו בישיבה, כל שאלת הלכה הוא היה מפנה לרב מרדכי אליהו, והוא אז עדיין היה צעיר, ואהבה גדולה שררה בין שניהם, וכדרכו בקודש לרב צבי יהודה, גם הרב מרדכי אליהו היה מהתומכים ואוהבי ארץ ישראל. הקשר שלו לגוש קטיף עתיק וותיק. הרב היה בנצר חזני, והרבנית הזכירה לנו שכאשר הוא הגיע לאותה שבת למשפחת הרב פאוסט, ואז לפתע גייסו אותו ולא היה נעים, והרב נתן הרגשה לאשתו שהכל בסדר, אנחנו אורחים שלך. והרבנית התביישה לספר שהרב לא משתמש בפלטה. והנה הפלא ופלא, בערב שבת, הפסקת חשמל, הפלטה התקלקלה, והיא לא יודעת מה להגיד לרבנית. ובסוף הרבנית רואה שהיא נבוכה, שואלת אותה מה קרה, והיא אומרת לה, אל תשאלי, הפלטה התקלקלה. והרבנית צוחקת ואומרת, נו, כנראה שאוהבים את בעלי. וככה היה בגדיד. השאלה הראשונה ששאלתי את הרב כשהגענו לגדיד, אחרי כפר דרום, זה היישוב היחידי בגוש קטיף, שנחזור לשם בעזרת השם, שבתוך היישוב היו חממות, כי בכל היישובים האחרים החממות היו מחוץ אלו, ורק ביישוב הזה זה היה בפנים. בשבת הראשונה נודע לי ביום שישי בבוקר, שאנשים זרעו מיני דלויים בשטח של הרבה יותר מבית צעתיים, וזה שטח גדול ועצום, ולא ידעתי מה אנחנו עושים עם עירוב באותה שבת, האם זה מקלקל או לא מקלקל. אז לא היו טלפונים אפילו בבתים, רק במזכירות טלפון אחד. והמזכירה באה אליי כעבור שעתיים, אומרת לי, מישהו התקשר, הוא אמר שקוראים לו מרדכי אליהו, הוא מחפש אותך אם אתה יכול לחזור אליו. נבהלתי, התקשרתי לרב. ותמיד הייתה לו אוזן קשבת. אחד הדברים הכי מצמררים, היה בכל פיגוע שלצערי, אני הייתי צריך לספר לרב דברים שקשה לראות, אשרי מי שלא ראה, אשרי מי שלא שמע, שלא נראה ולא נשמע. והייתי מתקשר אל הרב, ובפרט באותם הסכמים ארורים של אוסלו, ציר הדמים הקשה והכואב של כביש כיסופים. אני כל פעם עם שאלה לרב, ופעם אחת כשאני מתקשר, הוא אומר לי, תגיד, נולד איזה בן, יש איזה בר מצווה, יש איזה משהו ביישוב. אתה מוכן להפסיק עם הטלפונים האלה שלך, הוא אומר לי. וזה פלא. מאז שהרב אמר את זה, לא הייתי צריך יותר להתקשר. כאב לי שלא שאלתי לפני כן. הרב היה נושא דגל המאבק של גוש קטיף. וכולם מתקיפים אותנו, אפילו בוועדת החקירה. שהלכתי להעיד שם, שאלו אותי, אז למה הרב אמר היה לא תהיה? אמרת להם שבלי זה לא היה מאבק. זה נתן לנו את הכוח, הרב נתן שהיה, הוא ממעט בערך עצמו, באותם כנסים ואותם תפילות ואותם מצרות. אבל הרב היה כל כך חרד לגוש קטיף, כל כך כאב לו הסיפור הזה, שאין לי ספק, אני לא בקי בחשבונות לקדוש ברוך הוא, אבל זה היה ממש חלק מהחולי שלו. באופן אישי אני אספר לכם דבר מדהים. אני הלכתי בכאב גדול ועצום, עם לב קרוע, להיפגש עם ראש הממשלה דאז. התקשרתי לרב לפני כן, סיפרתי לו למה אני הולך להיפגש. כי באותו הלילה הוא הלך לעקור את בית הקברות עוד לפני שעקרו אותנו. והרב אמר לי מה להגיד לו. כשנכנסתי לחדרו ראיתי שולחן ערוך יורד האשם, אמרתי מה שאמרתי. גרשו אותנו, הלכתי לאיית. ויום אחד התמוטטתי במעלית ללחם. הגעתי לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, הושפזתי לשלושה שבועות. ושוחררתי. יומיים לאחר ששוחררתי, הייתה חתונה של רוני בן דוד. הלכתי לחתונה. היה קשה לי להגיע, הגעתי. באמצע החתונה, הרב זעפרני קיבל ביפר של ראש הממשלה ובא להדסה עין כרם. תראו דבר מדהים. הרב אמר לי, הוא הכניס אותך לשם, הוא יחליף אותך שם. לא הבנתי מה הוא אומר. בבית אין לנו טלוויזיה, במלון הייתה. הילד שלי אומר לי, אבא, אל תשאל מה קרה. אמרת לו, מה קרה? הוא אומר לי, אבא, בהדסה, בקומה רביעית, בחדר שלך, במיטה שלך, הוא ישן. הוא החליף אותי באותה מיטה, והרב אמר לי את זה. באותה שנייה שלקחו אותו לשם. לא סיפרתי את זה בשביל לספר את רוח הקודש של הרב. כל מי שזכה לשמש את הרב בבדי בדיקה. והרב הייתה בדרך בדיחות, הוא היה אומר לי, אתה רוצה תשובה לפי הלכה או לפי רוח הקודש? אז כמובן שאמרתי לו לפי רוח הקודש. אז הוא אומר לי, תראה, לפי ההלכה זה ככה, אבל תדע לך שאתמול הקטם לא היה כמו שהוא היום. הייתה לרב קדושה מיוחדת. והיום, בכל מקום שאני מסתובב, אני מנסה להגיד לילדים, יש פה ילדים, יש פה נוער, הרב אהב ילדים. אני רוצה להגיד לכם, ילדים, תהיו אתם הרב מרדכי אליהו של הדור הבא, ואתם יכולים, אלה אני כבר זקנתי קצת. חבל שבגיל 17 לא ידענו מה האיש הזה עשה מקטנותו, מילדותו. אהבה כל כך הייתה לו לעם ישראל. היה רב אחד מחברון שהיה מגיע לרב, לא רב מפורסם. בכל פעם שהוא היה נכנס לרב, הרב היה קם בפניו. והוא היה מתבייש. מה הרב קם? הוא אומר, אני לא קם בשבילך, אני קם בשביל אברהם, יצחק ויעקב, שנמצאים כשאתה נכנס לפה. כמה אהבת חברון הייתה לו. הרב נתן סיפר על קבר רחל. הרב אמר לי, תשמע, אני אספר לך סיפור. אומר לי, שבמלחמת ששת הימים, הרב ניסים מינה אותו כממונה על המקומות הקדושים. אמר לו, תלך לרחל אמנו, אני סומך עליך. הרב הגיע לשם. קבר רחל היה מוקף בהרבה בתים מסביב. הרב אומר לי, לא ידעתי מה לעשות. הלכתי, ראיתי איזה חייל טרקטוריסט מרוקאי, ישבתי איתו קצת, הבאתי לו משהו לאכול. התחלתי לבכות, החייל אומר לי, למה אתה בוכה הרב? אמרת לו, כי רחל אמנו בוכה. אומר לי, למה היא בוכה? אומר, תראה מה עשו לה מסביב, חנקו אותה בערבים. אז הטרקטוריסט אמר לרב, טוב, תיכנס לרחל אמנו, תתפלל, אני אדאג שהיא תפסיק לבכות. הוא נכנס בפנים. הוא לקח את הטרקטור וגילח וגילח וגילח. אחרי שעתיים קורא לרב, אומר לו, בוא תגיד לי אם היא הפסיקה לבכות או לא. הרב יוצא החוצה, הוא אומר לו, תשמע, היא הפסיקה, אבל אם אתה רוצה שיתחייך כמו שצריך, הוא אומר, טוב, תיכנס לעוד קצת תהילים, אני אדאג שהיא גם תחייך, לא רק תבכה. איזו אהבה הייתה לרב. איזו אהבה הייתה לרב. אני עכשיו נזכר במנחה, שכחתי, כמה הרב אהב אותך, מאוד, לא רק בזכות האהבה העצמית שיש כלפיך. אלא גם בזכות חברון שאתה מייצג, כי אהבת נפש הייתה לו לרב לחברון. וכמה אנחנו, עם ישראל בכללות, כל כך צריכים לקיים את מה שכתוב בו, נאחזים ברב. אני יודע שאתם הרבה זמן פה ולא באתי להיות מעריך תרחה.
אספר לכם סיפור קצר. יום אחד נכנסתי לרב. אני אקדים ואומר, מימיי לא ראיתי אותו בוכה. זכיתי להיות אותו הרבה שעות, בכל שעות היממה, אף פעם לא ראיתי אותו בוכה. פעם אחת, נכנסתי אליו הביתה. דרך אגב, כל פעם שדפקתי בדלת, בלי פטנט ובלי דפיקה מיוחדת, הרב ידע שזה אני. פעם אחת, נכנסתי לחדר, ומצאתי את הרב בוכה. אני שואל אותו, רבנו, למה אתה בוכה? הוא נותן לי פתק, תדפיס חשבון של בנק מזרחי, שמאחריו כתובות 4 שאלות. אבא, לאן הלכת? אבא, למה הלכת? אבא, התגעגעתי אליך. אבא, מתי היית חוזר? כתב של ילד. אני שואל את הרב, מה זה? אומר לי, הייתה פה אלמנה מהעיר העתיקה, עם הילדים שלה, והילד הקטן שואל את השאלות שאין לה תשובות, והיא אמרה לו, בוא ניקח אותך לרב. והם הלכו לרב, והילד נתן לרב את השאלות האלה, והרב התחיל לבכות. אמרתי לרב, ומה ענית לו? הוא אומר, אני אמרתי לו, שגם אני והוא אותו דבר. שנינו ילדי העיר העתיקה, שנינו יתומים מילדות, ואני סיפרתי לו מה שעבר עליי כילד יתום. אמרתי לו, יש לנו אבא בשמיים. סיפר לי הרב, שכשהוא היה בתלמוד תורה, הגיע איזה יהודי מחוץ על הארץ, ורצה לתת לכבוד חג מתנות לילדים. ילדי תלמוד תורה, הביא מתנות. המלמד אמר לילדים, מי שיש לו אבא יעמוד כאן, מי שאין לו אבא יעמוד כאן. למה? כי הוא עשה הסכם עם אותו עשיר של הילדים היתומים, הוא נותן פי שניים. טוב, המלמד אומר לילדים תעמדו. כל הילדים שיש להם אבא עומדים כאן, כל אלה שאין להם אבא עומדים כאן, חוץ מהילד הרב מרדכי אליהו, שהוא עומד עם הילדים שיש להם אבא. והמלמד מועץ בו שתי עיניים וככה מסתכל עליו וככה רומז לו, והילד נשאר במקום, הוא נשאר עם הילדים שיש להם אבא. כשהעשיר הזה הולך, אומר לו המלמד, אבל אני אמרתי שמי שאין לו אבא יעמוד שם. הוא אומר לי, יש אבא, יש לי אבא בשמיים. מה אתה אומר שאין לי אבא? כולם מכירים את הסיפור, איך הרב היה גדול במשנה. עכשיו למדנו בדף היומי. מן דתלד אימה כרבי שמעון. מי שרוצה, אישה בהיריון, רוצה ללדת, שתגיד שיהיה לי בן כמו רבי שמעון, אני אומר לכם אישית. מניסיון שלי אישית, לכל אנשים בהיריון ולאלה שעוד לא בהיריון בעזרת שם, תגידו, אני רוצה ילד כמו הרב מרדכי אליהו. ובהלנו ללידה של הבת שלנו תמר שתחיה, זה היה ביום שבת קודש, ואשתי רצתה ללדת בהדסה. הלכתי לתפילת שחרית, קריאת התורה, התפללתי מפטיר, באמצע ההפטרה הייתה לי תחושה שאני צריך לרוץ לחדר לידה, רצתי לחדר לידה. ואני רואה אנשים מתרוצצים ורופאים וצועקים, תפתחו חדר ניתוח. לא רציתי להפריע, אני עמדתי בצד, בסוף אני רואה איזה רופא, אני אומר לו, תגיד לי מה קרה? הוא אומר, יש פה איזה מתנחלת מגוש קטיף. אז הבנתי שזאת אשתי, עמדתי בצד, אמרתי, ריבונו שלה, מה אתה תעסק איתי ביום שבת? אתה יודע שאם זה היה יום חול, הייתי הולך לרב אליהו, הייתי מתקשר אליו. אז עכשיו כך אתה עושה לי, באותו הרגע שאמרתי את השם של הרב מרדכי אליהו, באותו רגע. יצא אחות. אוי, ברוך השם, הכל בסדר, לא צריך ניתוח, הכל יסתדר. אהבת הילדים שהייתה לרב, אי אפשר לשער ואי אפשר לתאר. ואשריכם שקבעתם את המעמד המכובד והמרומם הזה. ואשרי הילדים, אני מברך באמת את כולם, בעיקר את ילדי הצאן. תעשו לנו טובה. מה שלא זכינו אנחנו, תעשו אתם. זוהי דרך ישרה. שיעבור לו האדם ללך במעלות החסידים של מרן רבי מרדכי אליהו, זכותו תגן בעדנו, אלף המגן, אמן ואמן.
נחתום בדברי הרב מתוך שיעור שנתן בנושא חשיבות מצוות יישוב ארץ ישראל, ולאחרי הסרטון הרב ויצן, תפילת ערבית.